אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים.
עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד דבנקי.
תאמינו לא, שיחת קיבוץ מספר 20 על הקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר, בניסיון שלנו להבין מה תפקידם של הקיבוצים בחברה הישראלית 2025, והאם בכלל יש כזה. כן, זה הפודקאסט הראשון שלנו שמוקלט ב-2025, וזאת הזדמנות להזכיר שגם היום יש עדיין 100 ישראלים חטופים בעזה, הם שם עוד מאוקטובר 2023. והיום, לרגל השיחה העגולה והחגיגית, בחרנו לקיים שיחה שונה מכל השיחות שעשינו עד היום. היא לא טריוויאלית, אבל היא חשובה לדעתנו, והיא מוקדשת דווקא לביקורת על הקיבוצים, שהחלטנו שחשוב לתת לה מקום. לפני כחודש הוקרן בכאן 11 הסרט קו המים, במרכזו קבוצת צעירים מבית שען, שנאבקו להתיר כניסה לנחל האסי, בחלק שעובר בתוך קיבוץ ניר דוד. מחאה מתוקשרת שנמשכה כמעט 3 שנים, פרשה מורכבת מאוד וכואבת, שנוגעת בפצע פתוח בחברה הישראלית, ביחסים בין הקבוצות השונות, שוויון, משאבים, מזרחים ואשכנזים. הסרט התחרה בפסטיבל דוק אביב 2024, ולאחרונה זכה בפרס הסרט הטוב ביותר במסגרת פרס הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי של פורום היוצרים הדוקומנטרי.
הפורום הדוקומנטרי בישראל.
הפורום הדוקומנטרי בישראל. ונמצאים איתנו היום במאי הסרט אלון לוי, שמתגורר בפרדס חנה, נכון?
נכון.
וחגית בן יעקב, בת קיבוץ עין החורש, שחיה היום בתל אביב, ועשתה את התחקיר הוויזואלי.
לסרט.
ועד לא מזמן גם יושבת ראש פורום היוצרים הדוקומנטריים, תפקיד חשוב ומעייף, בעיקר באקלים של היום.
נכון.
שלום לכם, ברוכים הבאים. בסדר גמור. טוב, אז איך נתחיל את השיחה? אנחנו צפינו בסרט, אולי חלק מהמאזינים והצופים שלנו לא צפו, אבל יצפו בהמשך. בעצם אני רוצה לשאול, איך אתה מגיע לעשות סרט כזה? וזה כבר התחיל, זאת אומרת, כשהתחלת ליצור את הסרט, אני חושב, זה היה בתוך שיח שכבר קיים. בחברה, קיים הרבה שנים, שיח קשה, אני חושב, לפעמים, שיח שגם עושים, חלק מהשלטון עושה שימוש לרעה בשיח הזה, משתמש לצרכיו, הסתה נגד הקיבוצים, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים. איך ניגשת ליצור את הדבר?
טוב, זרקת פה המון דברים במשפט פתיחה,
אז
הנה, אמרנו כל אחד מאיזה קיבוץ הגיע, אז אני הגעתי מהקיבוץ דבריה, אז זה גם חשוב להקשר הזה, כי מי שגדל בדבריה גדל ליד הכנרת, והכנרת חופי הסגורים בצורות שונות ומשונות, אז חוויית ילדות שלי היא של חופים סגורים.
דבריה זה שומר צעיר או תקם, אני לא זוכר.
זה תקם.
קיבוץ יותר. אז לא היית בלינה משותפת.
כן, הייתי בשכונה משותפת, אז יש המון המון עניין מול מרחבים של טבע סגורים, אגב, לא קיבוצים, חלק מושבים, אנשים פרטיים, אנשים שסתם גנבו שטחים, וכל מיני סוגים של שערים וגדרות, אז החוויית ילדות או נערות שלי הייתה בעמידה מול הדברים האלה. וכשהתחילה המחאה ב-2020, אז קורונה, ישבנו בבית.
אתה מדבר מחאה לאסי.
מחאה לאסי, כמובן. אז ראיתי את זה, וזה חזר לי, הזיכרון הילדות הזה, אבל אני כן חייב להגיד שאתה אומר, סכסוך כואב וכו, הוא משתנה מאוד לאורך השנים. כלומר, כבר כשראיתי את זה ב-2020, החברה הישראלית ואני, ונראה לי כולנו, במקום אחר. ועכשיו אנחנו בעוד יותר במקום אחר, אבל אז אני רגע מחזיר אותנו לרגע הזה, שיש מזה רגע שבו אתה רואה את הדבר הזה, אני רואה את הדבר הזה שקורה שם, ואני אומר, אוקיי, הם במצב דומה למה שאני זוכר מהילדות שלי, אבל הם מתנהגים אחרת לחלוטין. כלומר, בניגוד אליי, שאני כאילו מגיבים אחרת, מתנגדים, מנסים לשנות את המציאות, אני פשוט קיבלתי את זה בתור this is it, אין מה לעשות, אין לי מושג מה החוק, היה לי ברור שזה לא בסדר, היה לי ברור באינטואיציה שזה לא לג'יט, כאילו מכל מיני סיבות, אבל לא יודעתי מה לעשות עם זה, והמשכתי הלאה בחיי. ואז שראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו מעניין, אני לא מתקרב לזה, לא בא לי לחזור לנושא, לא מעניין, די, מספיק. ואיכשהו נמשכתי לזה פעם אחר פעם אחר פעם, ובסוף הלכתי לשם, וזה הפך להיות ליווי של 4 שנים של המחאה מקרוב. אז זה האופן שבו, זה היה חלק ראשון של השאלה שלך, היו 4 חלקים, אז אתה תצטרך לחזור.
רגע, אלון, אבל אני רוצה לשנייה כן לשאול יותר על העניין של החוויית ילדות שלך, כילד ונער טבריאני, אל מול הקיבוצים.
קודם כל זה לא אל מול הקיבוצים, כי יש לי גם משפחה בקיבוצים, אז אני לפעמים הייתי, יש לי בן דוד בדגניה, אז לירדן שעבר שם היה לי תמיד יכול להיכנס, להגיד, שימון, אם הוא מקשיב לזה, שימון זה, אני יכול להיכנס, ויש מקום אחר שאני יכול להיכנס, ויש, אז כאילו, יש גם את האנשים שיכולים להיכנס, כלומר, אתה לא בהכרח חייב להיות האדם שלא יכול להיכנס כדי להבין את הדבר הזה, כלומר, אני חושב שדווקא אנשים שיכולים להיות גם כאן וגם כאן, מבינים רגשית יותר טוב את החוויה הזאת, כן? אז זה לא בכך גם, אז זה לגבי הדבר הזה, ואני חושב שהחוויה הרגשית היא מול איזה שער או גדר או אי כניסה, שתמיד יש יחס מול זה, כלומר גם כשהייתי הולך, מודה לספר עכשיו, שזייפתי תעודת זהות בגיל 16 כדי להתפלח למועדונים.
באשדוד שם? באשדוד יעקב?
גם באשדוד, והיה גם אחרי זה יותר למעלה, כן סליחה, יותר למעלה, איך קורא לקיבוץ ההוא? לתחילת התל.
בית השיטה.
תל משהו, תל קציר.
תל קציר. תל קציר. יש שם
מועדון מעולה, שזה 90's, פרודג'י.
יכול להגן על זה.
מעניין איך לא הגעת, לא אמן, אז זאת הגענו.
אז גם שם יש עניין של...
זאת כן.
מעבר לזיוף...
מועדונים של הקיבוצים, על ידי הוא עניין.
נכון, הם...
מעבר לזיוף של תעודת זהות, שזה נראה לי כבר התיישנות, אז יש גם עניין של מי מכניסים, מי לא מכניסים, איך אתה נראה, איך אתה לא נראה. אז זה חוויה תמידית
בפריפריה. זה נכון בכל מקום.
גם
בתל אביב לא מכניסים ולא מכניסים ויש סלקציה.
זה נכון, אבל אני גם מי שגדלה בקיבוץ של השומר הצעיר, כן, אין החורש, את קיבוץ הארדקור ותיק, הראשון בעמק חפר,
אבא קובנר,
זוכרת בצורה ברורה וחדה את האופן, גם את האופן שבו דיברנו והתייחסנו לשכנים שלנו שהם לא מקיבוצים, או ממושבים, או במילים אחרות שהם לא אשכנזים, וזה לא היה מילים יפות. וגם לא הבנתי שזה לא בסדר, או שזה בעיה, עד שהגעתי לצבא, למעשה, ופתאום נגלתה בפניי מדינה שלמה של אנשים נהדרים, שלא גדלו באופן המאוד, זאת אומרת, אני החריג בעצם.
אני מאוד מזדהה.
ואנחנו גם מוקפים, אנחנו רואים ביישובים של תימנים, שצמחו מתוך מעברות, אל יחין, אל ישיב, החיתוב, וגאולי תימן, יש הרבה כאלה, אנחנו לא הכרנו אותם בכלל. האופן היחיד שבו התממשקנו איתם היה, כי הם היו פועלים במפעל של הקיבוץ, ואז רק אם עשית תורנויות במפעל, יצא לך להכיר אנשים, אבל בטח לא בית ספר, ולא חוגים, ולא עניינים, שום דבר. ורק, שוב, רק שהגעתי לצבא, פתאום הבנתי, רגע, חברים, יש פה איזה בעיה, במיוחד, למה אני אומרת שהיא לא, אתה אומר כמו בכל מקום, כי אצלנו בקיבוץ מדברים גבוהה גבוהה על אידיאולוגיה, ועל שיתוף, ועל אחוות עמים, ועל המון המון רעיונות גבוהים, ואיפה זה בא לידי ביטוי בפועל, פתאום אתה מבין את הפער הכל כך גדול הזה.
כן, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בהרבה אופנים בקיבוצים, ויש גם פערים, אני מסכים. אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שכל השיחה הזאת מתחילה, כל הדיון הזה, אנחנו גם, אני אגיד בכנות, נרתענו מלקיים אותו. מכיוון שאני לפחות מרגיש שיש פה מין קרב נרטיבים שמתנהל, אני לא מדבר עליך ולא עלייך כמובן, מתנהל בחברה, ואני מרגיש שאנחנו, שקשה מאוד לצאת ממנו. אני מרגיש שנגיד, מרגיש ויודע, שתושבי ניר דוד, למשל, מאוד מאוד פגועים מהסרט שאתה עשית, לפחות חלקם הגדול. אני חושב שהרבה קיבוצניקים אחרים מאוד פגועים מאופן שבו הסרט הזה, למשל, נעשה שהוא מציג באופן, הוא לא מציג בצורה מורכבת, הוא לא מציג את ה... אני אומר את זה במחות, הצד של הקיבוצניקים, הם די נלהגים בסרט הזה, ואני חושב שיש להם מה להגיד. אני לא חושב שבאמת הקשבת להם. מצד שני, אני בתור קיבוצניק שגדל בעמק ישראל, אני מזדהה עם חלק גדול מהדברים שאתם אומרים, אני גם מרגיש שהפערים האלה הפריעו לי ומפריעים לי, והדברים האלה מפריעים לי. ולכן זה שיח שמאוד קשה לנהל אותו. אני גם לא חושב שיש פה, גם ליוויתי את ההליך המשפטי, אני חושב שקשה, זאת אומרת, אין פה צדק אבסולוטי. יש פה אנשים שמרגישים דברים אמיתיים, והם צודקים ברמת המציאות, ואפשר לבוא ולהגיד להם מיליון דברים שמעמידים אותם על מקומם, ואומרים, הנה, אתם לא הלכתם, למה, ודרשתם בבית שען לפתח את הנחל בתוך בית שען, והקיבוצניקים ייבשו שם את הביצות עם השיניים, ועכשיו, והם טיפחו בעצמם, ובתי התושבים הם סמוכים לנחל, והפעולה הייתה אלימה ולא מתחשבת, וחוץ מזה, בלי קשר, כשמדברים, מדברים מאוד בסטריאוטיפיות ובהכללה, כי לא דומה ניר עוז לניר דוד, ויש המון קיבוצים, והתנועה הקיבוצית מאוד שנה, וגם ראינו אחרי 7 באוקטובר שיש תפקיד לקיבוצים, הם שילמו בדם,
ביישוב הגבולות.
לא, אני מערבב הרבה דברים בכוונה. אני בכוונה מערבב הרבה דברים, כי זה השיח. אנחנו לא נוכל לפרק הכל. אבל מה שאני רוצה להגיד, שבעיניי, אותי הרבה יותר מעניין, זה שכל אחד יכיר בכאב של האחר, כל אחד יבין את המקום של האחר, אני את שלך, אתה את שלי, בוא נגיד, למרות שאני לא חושב שאנחנו משני צדדים, אבל... ויעשה איזשהו תהליך של צדק מאחה, או תהליך של, בוא נלך קדימה. אני חושב שגם הקיבוצים היום הרבה יותר, שוב פעם, אנחנו מדברים על ניר דוד ספציפית, אבל אנחנו לא נשאב ונדבר רק על ניר דוד, מדברים, אנחנו פודקאסט על קיבוצים בכלל.
אבל אני רוצה, שוב, אמרת המון דברים, ואני לא אתייחס לכל, כי באמת זה אינסופי, אני אבל לא מקבל כמה אקסיומות שהנחת פה, שהם, אני אומר לך, אני גר בפרדיס חנה עכשיו, במקור מדבריה, אני בגן עם הילדים שלי בבית ספר, יש המון, המון אנשים מקיבוצים שראו את הסרט, הם מנהלים איתי שיחות מדהימות על זה, מדהימות, לחלוטין לא נגיד, לא מרגישים שתקפתי אותם.
אני מדבר איתך על אנשים מניר דוד שאני מכיר, לא, אני לא ממציא שום דבר.
גם בניר דוד יש.
בוא נחריג, רגע, רק רוצה להדגיש משהו שקטע, עשית פה איזה, תפרת הרבה דברים, כולל גם אקסיומות שאני באמת לא מקבל אותם. כלומר, אתה אומר פה, על האלימות ועל החוק, וגם משהו שאני צטט שנייה בדיוק, אתמול ראיתי את זה של לבוביץ'. סליחה או קבלה של האחר או ההבנה של האחר, היא לא צריכה לשמש אותך כדי לטייח אחריות או את המשמעות של המציאות. כלומר, בסופו של דבר, אני מאוד מבין רגשית את אנשי ניר דוד, רגשית, אני מדגיש. אבל אני יותר מבין, ואני הצד שאני בחרתי בו, זה הצד הרגשי שהוא במדיה, ואפילו פה, כאילו אני אומר את זה, הוא פחות מקבל מרכז. אני אין לי בעיה לבוא ולהגיד, אני מבין שתושב ניר דוד קשה לו וכואב לו, ואני גם יכול להגיד מה לדעתי הוא היה צריך לעשות, שהוא לא עשה והם לא עשו, והם עדיין לא עושים. כלומר, תשאלתם היום, מה למדתם אחרי 5 שנים? ציבורית, לא יודע מה כל אחד יחשב לעצמו בלב, לא למדו כלום. יגידו לך, לא...
אבל אתה מבין שהם יגידו אותו דבר עליך.
לא, אבל אני יכול להגיד לך מה אני למדתי. אני למדתי המון דברים, המון המון דברים. אגב, לא תמיד לטובה, אבל למדתי המון דברים, השתנו לי המון דברים. אני מבין אחרת החברה הישראלית, אני מבין אחרת האחריות שלנו פה, אני מבין אחרת ימין ושמאל, אני מבין אחרת העמדה שלי ביחס לסכסוכים במרחב בכלל, ואני גם מבין אחרת שלפעמים כעס, ואפילו, נקרא לזה בחירת צד, אני כיוצר דוקומנטרי לא יכול להרשות לעצמי, לשבת על הגדר, ולהיות מין אלוהים להגיד, הוא אומר ככה, והוא אומר ככה, ואולי הוא צודק, ואולי הוא צודק.
לא, אבל זה לזלזל במה שאמרתי.
לא.
אתה עכשיו מציג באופן מזלזל את מה שאמרתי, כי יש הבדל בין להגיד, הוא ככה והוא ככה, לבין ללכת ולהקשיב לאנשים.
אבל הקשבתי להם.
לא. הסרט שלך מציג...
רגע, אולי...
הסרט שלך מציג... בעיניי, ושוב פעם, אני אומר את זה דווקא כמי שמזדהה, אני דווקא מזדהה, ואני חושב שיש הרבה בעייתיות באופן שבו הקיבוצים, חלק מהקיבוצים, יש הבדלים עצומים בין הקיבוצים, התייחסו לסביבתם, ובאמת מתייחסים אולי עדיין, וגם הדבר הזה שאת דיברת עליו, מעין דו פרצופיות הזאת שקיימת בהרבה חלקים, לא רק בקיבוצים, אבל גם בקיבוצים.
כן, אני רוצה גם אולי לנסות לעשות איזה גשר. כי אני חושבת שמה שחגית אמרה, התובנה הזאת, היא תובנה שאולי קצת פחות מדי אנחנו שומעים אותה. כלומר, היכולת, כמו שאתה אמרת ומאוד התחברתי, לשים את הדברים על השולחן ולהגיד, אני לומד איך לראות את האחר, איך אתה הרגשת, אני מבינה שחייתי אולי באיזושהי תודעה, גזענות זה כאילו מילה קשה, אבל בתודעה מאוד בעייתית כלפי תפיסת האחר, וגם מנגד, בהקשר של, של היצירה שלך, זאת שאלה לגיטימית, ואני אגיד לך גם למה. אני זוכרת את עצמי כעיתונאית, שהרבה פעמים אתה הולך עם איזושהי תזה, ולפעמים אתה צריך לעשות הכרעות, האם התאהבת בסיפור, ובגלל זה אתה משדר אותו, או אילצת את הסיפור, או האם באמת יש כאן קייס. עכשיו, על הבחירה היצירתית, כי אנחנו גם מדברים על כוחה של יצירה, כן אפשר לדון, כי בעצם מוצגת זווית מאוד מאוד ספציפית
של אנשי המחאה, וזה מטעמים שאני יכולה להבין אותם יצירתית, אוקיי? אבל עדיין מדובר כאן בסוגיה שהיא סופר נפיצה, והיא שנויה במחלוקת. וכן הייתה כאן בחירה גם עיתונאית וגם יצירתית.
לא עיתונאית.
בסדר, יצירתית, אוקיי? להראות את זה.
אני רוצה לקחת משהו שאת אמרת, ואתם זורקים את זה כמה פעמים, וזה נראה לי נקודה טובה להתייחס אליה. אתם מדברים על להסתכל על האחר. אז בואו אני רוצה להגיד לכם מה שלפי דעתי מעצבן חלק גדול.
האחר זה...
אני חושב שמה שמעצבן חלק גדול, נקרא לזה הקיבוצים, אבל לא בהכרח, שבאופן כללי, האחר בחברה הישראלית, במדיה ובתקשורת ובסרטים, יש כמה אחרים. המזרחי לרוב הוא האחר. וכשאתם מדברים מפרספקטיבה של פנים הקיבוץ על האחר, אתם מדברים על האחר, כמו שאם מדבר את האחר מבחוץ, שנכנס לבפנים, צריך להבין אותו ולראות אותו. מה שהסרט עושה, באופן מודע, בכוונה, זה להפוך את האחר. האחר של הסרט, ואני אומר את זה באופן מוחלט כהחלטה, הוא הקיבוץ. הקיבוץ הוא האחר.
הוא הסובייקט
המדבר, הנוכח, המרכזי, שאת הסיפור שלו אני מספר, הוא נתי ושאלי ופרח ואנשים, בעמק בית שאן יש גם את רותם, ואלון, שהם הסובייקט, והאחר הוא הקיבוץ. אני מסכים איתך שהאחר הוא הקיבוץ, זו החלטה מודעת, אני יכול להסביר אותה, הייתי מאוד אתי במה שעשיתי שם, אבל עדיין האחר הוא הקיבוץ, ואני חושב שההיפוך הזה הוא מאוד קשה.
האם בזה אתה לא משרת רעיונות, שאתה לא רוצה לשרת,
כמו
שאתה חובר גם בנקודה הזאת, החל מהקורונה, וביתר סט גם אחר כך. שהיא הולכת וכאילו ומתייגת לא סתם את האחר הקיבוצי, בתור הלבן, הפריבילג, וואלה, זה לא כוחות, כאילו, אתה מבין? כי כולם יחברו אליך.
יש לי ציטוט שמצאתי במסגרת עבודתי האחרונה כתחקירת ארכיון, ושלחתי אותו מיד לאלון. העולם הזה, 1959. הימים, יולי 59, מאבק בוודי סליב אלים שמתפרץ לכל רחבי הארץ, וכתוב ככה, כן? אני מקריאה. דיון במפאי. דיון עוקב בשאלת ההתפרעויות נערך ביום שישי בבוקר במזכירות מפאי. בהחלטות שהתקבלו, שם הדגש על הצורך לפעול יחד עם כל הסיעות למניעת הישנות מקרים כאלה. מזכירות מפאי החליטה לא להוליך את פרשת ההתפרעויות בדרכים מפלגתיות והדתיות, ולמנוע עד כמה שאפשר האשמות הדדיות. יחד עם זאת, חוזרים דוברי מפאי על הטענה כי עסקנים מקומיים של חירות ושל אחדות העבודה היו בין המסיתים להפגנות בקרב הצפון אפריקנים בחיפה. ללמדנו שהנושא הזה של תפיסת טרם פוליטי, זה משהו שאי אפשר להימנע ממנו, ולטעמי לפחות הוא לא צריך להיות שיקול.
כן, אבל לי יש שאלה דווקא בגלל מה שהקראת. זה 1959. אין לי בכלל ספק, אני בכלל אמרתי את זה גם, שהדרך חיים שבה אנחנו גדלנו, הייתה מידה של, הייתה, אולי עדיין יש, לא אולי, של דו פרצופיות, כמו שאת דיברת על זה, בין הערכים שמדברים עליהם, של סוציאליזם, אחוות עמים ושוויון, בעיקר שוויון, לבין האופן שבו בתוך הקיבוץ התנהלו. אגב, יש דיונים מעבר, כאילו, אם היה יותר טוב לגדול בקיבוץ בשנות ה-50 או במקום אחר, אז יש פה שאלות פסיכולוגיות, סוציולוגיות מאוד עמוקות, אני לא בטוח שלגדול... לא, גם כלכליות, אנחנו, אפילו בשנות ה-70 וה-80, אתה יודע, לגדול בלינה
משותפת... זה מה שקרה בכל מקרה, זה לא שזה
אפשר לשאול בדיעבד. לא, אני אומר, לגדול בלינה משותפת, עם עוד 4 ילדים, בלי ההורים, ובלי כסף, ועם שוקולד, אתה יודע, היה המון יופי והמון טוב, אבל זה לא בטוח שהייתי בוחר שהילד שלי יגדל בבית שאן ולא בקיבוץ, באמת. אני אומר, לא.
סיפור של מי יותר, סיפור של מי יותר.
לא, אני אומר, זה לא מי יותר. לא, אני אומר, אי אפשר להציג את הקיבוצניקים כאיזה פריבילגים שחייבים.
אף אחד לא מציג, אני רוצה להגיד...
לא אתה.
לא, בכלל בגלל מה שהיא אמרה.
הפוליטיקאים שמחשבים, לא, אבל רגע, אני רק אסיים את השאלה. אבל אנחנו לא ב-59.
נכון,
בדיוק העניין. היום, להיות מזרחי, סליחה שאני משתמש בביטוי הזה, דרך אגב, חצי מהקיבוץ שלי זה, אתה יודע...
אבל אתה רואה, זה בדיוק, זה העניין.
בסדר, אבל היום זה לא, אנחנו לא שם, זה לא...
אבל זה העניין, שאלת אותי משהו רגע, אני רוצה...
גם לא השמיעו מוזיקה המזרחית.
לא, אבל זה בדיוק העניין, השאלה שאותי הפתיעה ב-2020, כשהתחלתי את הסרט, ועד היום הפתיעה אותי, ואני כל פעם שראות את הסרט חוטף עצבים מחדש, זה איך זה יכול להיות שנתי, הוא לא ההורים שלי, הוא גם לא אני, אוקיי? זה דורות אחרים לגמרי, יש פה... במובן הזה, אפילו אם מקבלים חלק גדול...
אולי תגיד מילה על מי זה נתי.
כן, רגע, אני כבר אגיד, אולי אפילו אם מקבלים חלק גדול מהאקסיומות של הדור, שהוא בא מכאן והוא בא מכאן, שגם אני חושב שחלק גדול מההיסטוריה היא לא נכונה, וזה ש... אבל גם אם אני מקבל את זה, היום, נתי וקנין, הגיבור של הסרט, הוא לומד תואר שני בזה, הוא בא מול הקיבוץ, כשהוא עבד איתו לפני שבוע, איתו בצבא עוד חודש, זה... יש איזה שוויון במרחב, לפחות בקהילה הפנים יהודית, ואני לא אסבך אותה עוד יותר, אבל בתוך הקהילה הזאת, לא, אין מה לעשות, זה נכון, בתוך האיש מבית שען ונתי ואני, אני כשאני בא, נכנסתי פעם שאני ניר דוד, מי האנשים שאני פוגש? הם הקבוצת השווים שלי. אין הבדל, אין הבדל. אנחנו לומדים באותם מקומות, עושים אותם סרטים, חלקנו, עושים דברים זה, כלומר, הם עושים, כאילו, אין הבדל במובן...
עושים יוגה.
עושים יוגה, לא באמת, זה חלק, אני בפרדיס חר.
אגב, אתה חזרת במחקר.
אז היינדפולנס.
זה מה שעושה להגיד, כאילו, אין, אתה יודע, יש פה קבוצת שווים לחלוטין, ואני אומר, אוקיי, בתוך קבוצת השווים הזאת, לא שנות ה-70, לא שנות ה-80, לא הורים שבאו ממרוקו ומתעסקים בפרנסה. בתוך קבוצת השווים הזאת, נוצר איזה פתאום משהו, שאתה אומר, איך זה יכול להיות שזה קורה היום? איך זה יכול להיות שאני עומד בשער,
נכון.
ב-2020, 2021, 2022, ומישהו אומר לי, שאני עושה עצמאי, לך תעבוד. אמרתי לו, מה? אני כאילו פאקינג... עכשיו, זה לא אדם מבוגר בן 80, שתגיד, של פעם, לא פעם. הדבר המבלבל בשיח הזה, מאוד מבלבל, זה הפעם. זה לא פעם. הסיבה שהסרט מעצבן אנשים מאוד מכל מיני זה, זה שהוא עכשיו, עכשיו, ואין תירוצים, לא של קבוצת לא שווים, לא של, אפילו הקיבוץ מופרטים, אפילו זה לא באמת קהילה סגורה שהיא באמת קומונה, זה לא.
סוג אחר.
יש, כן, אבל זה, כן. אתה לא יכול לבוא ולהגיד טיעונים, כן. יש פה קבוצת שווים לחלוטין, ובקבוצת שווים לחלוטין, שאין בה אפילו עניין לאומי של יהודים ערבים, אני בכוונה מקצין את זה, מה הסיבה? מה הסיבה חוץ מלקוח כן. טהור? ואז אתה אומר, יש פה קיבוץ, אחד, שהוא לא אותו קיבוץ, הוא לא כמו נירוז, והוא לא כמו חוקוק, והוא לא כמו שפעים, זה קיבוץ אחר.
באמת מקרה מאוד מאוד
נכון.
אבל הוא לא כמו דפנה ולא כמו אינגב, שזה קיבוצים שכן מאפשרים את הכניסה הזאת.
כן, אבל השאלה אם אתה מספר סיפור של קיבוץ או סיפור של חברה.
לא, שנייה, רגע, ובוא אני אחבר את זה לחברה, כי אני לא סתם זה, זה תנגיד להמון נקודות שהן נורא רלוונטיות, וחשוב למי שמאזין לכל האלפי מאות אנשים שמקשיבים, שכן יש פה עניין, אני מסתכל על הקיבוץ בתור זה DNA של משהו ישראלי עמוק, שהפתרון שלו הוא הפתרון בעיניי של כל החברה הישראלית, בסדר?
של הקיבוץ, אתה ממתג את הקיבוץ כסטאדי
קייס? לא, הוא לא הבעיה, אבל הוא ה-DNA של האופי שבו הבעיה באה לידי ביטוי במרחב. יש בישראל קבוצות סגורות, שהחוק לא מתקיים אליהם, או מתקיים אליהם בצורה שונה, או יש עליהם כל מיני החלקות, או מקבלים פריבילגיות חקיקתיות, חוקיות, לא פריבילגיות בגלל שאבא שלו במקרה נפל פה ונפל פה ונפל שם. באופן הרגולציה של מדינת ישראל מאפשרת לאדם בניר דוד, שהוא כמוני עושה אותו דבר, מרוויח אותו דבר, חי אותו דבר, אפילו אותה רמת משכל ואפילו אותו כישרון, בסדר? הוא מאפשר נקודת פתיחה אחרת. וב-2025, זה לא סביר, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות.
זה אגב באותו אופן כמו שהיא מאפשרת דברים מסוימים לבן אדם באופרה.
נכון, וזה החיבור הרחב של ישראל.
אחר, זה העניין.
אני לא בא לבוא. שהחוסר
שוויון הזה הוא מוטמע בנורמות.
ולא רוצים
לפתור אותו. בנורמות, לא בהכרח בחוק, אלא בנורמות שהתקבעו.
גם בחוק, גם בביצוע של החוק.
ואז גם אם אנחנו מגיעים לבגץ או לאן שלא נגיע, אז יש ההסתכלות, היא כזאת כן, אבל... אבל הוא בן טובים, אבל הם מגיע, אבל הם בנו, ולהם מגיע
אפילו,
שקט.
אפילו, אני אומר ככה בכוונה, דוגמה פשוטה.
ההסתכלות היא כל כך, היא מוטמעת בצורה כל כך עמוקה.
רגע, אני, יש לי שאלה. אתם רוצים למשל...
שכמעט לא מזהים אותו.
אתם הייתם
לא
רוצים למשל לחיות ב... זאת אומרת, אני לא מביע עמדה, אני שואל שאלה.
אתה יכול להביע
עמדה? לא,
אני לא רוצה, עכשיו להביע עמדה, אני רוצה לשאול שאלה.
כן.
האם אתם, נגיד אתה מתנגד... כאילו מה שמאפשר את זה למשל, את השימור של, כאילו את המחסום הזה, הלא הפיזי, זה ועדות קבלה. כאילו זה הליכי קבלה.
אני חושב שוועדות קבלה לא...
אתה רוצה שלא יהיה ביישובים קהילתיים?
אני לא, אין לי ביישובים קהילתיים.
וביישובים בהתנחלויות, שזה אגב, מי שמקדם ועדות קבלה, זה הימין.
מסכים, והקיבוצים, זה השיתוף פעולה לא טריוויאלי פה. אם אתה תיכנס לאתר ניר דוד, לאתר ניר דוד,
אבל אתה לא רוצה לאפשר צורות חיים...
רגע, אני אומר, שנייה, באתר ניר דוד, בהסבר, למה לא נפתח את השער הצהוב, אתה יודע מה כתוב? אם נפתח את השער הצהוב, כל התנחלות וכל יישוב חרדי, מי קהל היעד של הטקסט הזה? מי? הקיבוצניקים? מה החיבור אינטרסים הזה?
מה, לא הבנתי מה כתוב.
תיכנס לאתר ניר דוד, למה אנחנו לא פותחים את השער הצהוב? הם אומרים, אם קיבוץ ניר דוד ייאלץ לפתוח את השער הצהוב שלו, אגב, כפי שהחוק מחייב, כל התנחלות וכל יישוב חרדי ייאלצו לפתוח... זה הברית הפוליטית המסובכת שאנחנו בתוך ישראל.
כן, ברור, מה מדובר.
עכשיו, לשאלתך, אני אלון כאלון, חושב שבישראל 2025 לא צריכות להיות קיימות ועדות קבלה. צריך תנאי קבלה, תנאי קבלה זה אומר, אני אלון מוכן לקבל חוקים מסוימים של יישוב שנקבעו בזה.
אתה יודע אבל מה ועדת הקבלה האמיתית, ולכן זה לא ישתנה. נו. כסף.
נכון.
נכון.
אני איתך.
ולכן זה לא ישתנה.
אבל הכסף לא נוצר.
ועדת קבלה היא אולי עוצרת זה.
אבל פה אני רוצה רגע להגיד משהו על זה. אנחנו...
דרך אגב, יש הבדל אדיר בין נרעוז לבין שפיים, שוב פעם. זה עולמות אחרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על הקיבוצים.
אנחנו מדברים על מקרים ספציפיים. אנחנו חלק, ופה גם נכנס הסיפור הזה של הכוח של היצירה הדוקומנטרית. כי כשאלון בוחר לספר סיפור בצורה מסוימת, או כשכל במה אחר, כן, דיברנו קודם על דבריה מתחת לקו האדום, לספר סיפור בצורה מסוימת, הוא מאפשר לצופים שלו לדמיין מציאות מסוימת, או עתיד אולי טיפה שונה, או אולי לפתוח את הראש לרעיונות, שזה לא בהכרח הסיפור שאני הייתי מספרת, או זה כנראה לא הסיפור שאני הייתי מספרת. וליצירה הזאת יש כוח מאוד, מאוד משמעותי בעיניי לחלחל מחשבה, לחלחל מחשבות ורעיונות אחרים. ואני חושבת שהמוטציה הזאת שנוצרה בקיבוץ היא מוטציה יפה. יפה, זאת אומרת, ואני אומרת, זה לא כמו כל יישוב, זה גם לא כמו כל יישוב קהילתי. אתה משלם, ויש על זה עד היום ויכוחים סוערים, אני קוראת את זה בעלון של הקיבוץ כל שבוע בעניין רב, ויכוחים סוערים, אתה משלם מס קהילה מאוד מאוד גבוה, אני באופן אישי הייתי מוכנה לשלם, גם בתל אביב אני משלמת, מס קהילה הרבה יותר גבוה מהממוצע, בשביל הדשא היפה, בשביל החינוך הטוב, בשביל החגים, בשביל הבריכה, בשביל הכי חשוב, בשביל הדאגה לזקנים ולחלשים.
נכון.
ומי שלא יכול, ואני באמת חושבת שזאת תפיסה קהילתית, שמצד אחד נותנת לך קצת יותר חופש ממה שהיה כשאנחנו היינו ילדים, בקיבוץ השיתופי, אפשר לדבר על בית הילדים כמובן, שזה קצת יותר חופש, שאתה לא רק מקבל תקציב חודשי, יש לך את העבודה שלך, את המשכורת שלך, את הפנסיה שלך, אבל כן מאפשרת, מייצרת אחריות קהילתית מאוד מאוד משמעותית ומרשימה בתפיסה אחרת.
אבל עדיין, אבל גם בשיטה הזאת, הקיבוץ חסום לאנשים, את יכולה ואחרים לא יכולים, אז איך פתרת את הבעיה שאת מדברת עליה?
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
אז אני אומרת, אני יכולה לפתור את מה שאני יכולה לפתור.
לא, אני אומר, אז בסוף...
אני לא יכולה לפתור
את מה שאני יכולה לפתור. לא, בסוף הקיבוץ ימשיך להיות סגור לאנשים.
אבל כן אנחנו יכולים לאפשר, מה שכבר קרה בחוק והיום נעצר למיטב ידיעתי, למשל, לאנשים שחיים בדיור ציבורי, לרכוש את הדירות שלהם, אוקיי? זה המקבילה לצורך העניין של הפריבילגיה הקיבוצית.
אני אכניס פה כלשהו, ואני חושב שהוא חשוב, כי זה חלק מהביקורת על הקיבוצים מהבחוץ. מה שאתם מתייחסים אליו בתור צביון חיים, נראה מבחוץ כהזדמנות נדלנית. וצריכים לשים את זה לשולחן. יש פה הזדמנות נדלנית לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית, שאני לא מדבר רק על קיבוצים.
אגב, זה ויכוח שביני לבין ראות, אני מביע את העמדה הזאת.
אתם עכשיו מכניסים...
רגע.
לא, סבבה.
לא.
למה?
אני רוצה רק לסיים...
באנו להקשיב.
חגית זרקה פה משהו גם... שוב, אני לא יודע הכל, אני לא זה, אני גם לא אחראי לתנועה קיבוצית, אני גם לא... אני בסגנון חיי לא אחיה בקיבוץ, אני צורת תקשורת האנושית הזאת, אני אספיקה לי, לא צריך יותר ממנה, אבל זה דיון... רגע, אבל אני רוצה להגיד שנייה, אני אגיד לכם מה, זה חשוב לשים את זה על השולחן, כי השאלה מה הקדים את מה, האם הסגירות וההתאפשרות של המרחב הזה, כולל כניסה לסלקטד פיו וכו, וכל הדבר הזה, הוא זה שמייצר את הערך הכלכלי, הנחמד, הנעים, או האם, כאילו, מה קדם למה? ובסוף, אם אתה שואל אותי, אני בכוונה, יש פה, כמעבד מבחוץ, כל מיני, התנועה, הקיבוץ, כמו שהוא עכשיו, ועוד כל מיני מקומות בישראל, הן מובלעות שמוגנות מכלכלת שוק מאוד מאוד אכזרית, שכולנו חיים בה. ואני אגיד את זה...
לא, הם לא.
רגע, שנייה, רגע, תהיתי שנייה. ואמרתם לא סתם, היא לא סתם נתנה דוגמה של מישהו שאימא שלו נתנה ירושה בתל אביב, ומישהו שיש ירושה בזה, וזה נכון, כי אדם שיש לו ירושה של דירה בתל אביב, הוא מייצר פער כלכלי על אדם אחר, שאי אפשר לגשר עליו בשום סוג של עבודה בעולם, לא אפשרי לגשר על זה.
גם לא לאורך דורות.
והפערים האלה קיימים בכל מיני מקומות בחברה הישראלית, אז הדוגמה הזאת, שנייה, מול הדוגמה הזאת, אני יכולה לתת לך דוגמה,
סליחה,
מול הדוגמה הזאת, אני, מה שאני זה, וגם זה, בעשי זה, זה הדוגמה של הכמות האדירה של האנשים בישראל, שאין להם לא דירה בתל אביב, ולא בן ממשיך בקיבוץ, ולא אפשרות לקבל קרקע, רבע דונם על, על האסי, ששווקה ב-2017, ב-89,000 שקל לפני פיתוח, זה אנשים שאין להם את זה. ואז הפער הכלכלי שאתה מייצר בתוך החברה הישראלית, הוא כזה שאתה אומר, האם אני בעד ועדות קבלה? לא, כי אני מאמין שביטול ועדות קבלה ישנה את האופן שבו החברה הישראלית, כולל הנדלן שבה, מתנהלת. אני מאמין שפתיחת השער הצהוב, כפי שמחויב מהחוק, תשנה את החברה הישראלית, לא נקודתית באסי, היא תשנה את החברה הישראלית. לכן אני תומך בזה.
אני רוצה להגיד משהו, אוקיי? כן. אחד, אני נגד פגיעה בחופש תנועה אזרחי ו- וסגירת כן. שערים, אוקיי? כאילו, על הנייר.
על הנייר.
שנייה, לא, כן, בסדר, לא, גם אני מודה שיש דברים שאני לא מספיק פגיעה בהם, לא, כמו לא, בנושא הקרקעות,
זה העניין,
אוקיי?
זה הגבוהה אבל, גבוהה
אבל אתם מדברים והשטח. בעצם דרך הסיפור הקיבוצי, על החברה הקפיטליסטית, ניאו-ליברלית, הישראלית, נכון. המופרטת, אוקיי?
נכון.
וכאילו, ואני שואלת את עצמי, אז מה, אז לא לגיטימי שקבוצה מחליטה שיש לה בעלות משותפת על נכסים, אוקיי? אני, בבחירה שלי, בלחיות בקיבוץ, שגם כמו חגית, התחבטתי בה והיא לא הייתה הגיונית, יש המון הקרבה בצידה, כמו שאתה אומר, אני לא, לא בוחר בצורת לא. חיים הזאת, אוקיי? נכון. זה בא לידי ביטוי בכסף, במיסים, וזה בא לידי ביטוי בעניינים חברתיים לא פשוטים, שמצריכים ממני לבחור את זה. אז אחד, השאלה כאילו, אם אתה מדבר כבר על, 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 על לא לאפשר לקבוצות להסתגר, ובעלות משותפת על נכסים, וחלוקה שוויונית, כמו בקיבוץ משמר העמק, נסעתי שם לפני יומיים, והילדים באוטו אומרים לי, זה הקיבוץ שהכי שווה לחיות בו. אמרתי להם, לא הייתי חיה בחיים בקיבוץ שיתופי. כאילו שמחליטים מה אורך חופשת הלידה שלי, ואיפה אני אעבוד, ואם אני כן אעבוד, ומה אני אעבוד, ואני צריכה להשלים מסעות כשאני עם תואר בפסיכולוגיה, בסדר? כאילו, אז אתם, מה, אני לא מבינה בעצם את האמירה, אני מוכנה לדבר על זה כאוטופיה, כי גם אני דוגלת בסוציאליזם, סוציאל-דמוקרטיה.
בוא נרד מהאוטופיות, ואני אגיד לך משהו. א', כל, אני חושב שגם, וזה חשוב, גם למה עשית הסרט דווקא על נושא כזה, אני לא יודע לדבר במין מערכות מורכבות של האידיאולוגיה הנצחית, האוטופיה. אני שנייה מסתכל על המציאות ואומר, הנה דברים נקודתיים, שצריך לתקן אותם, ולמה לא תקנו אותם, אוקיי? והאסי בהקשר הזה הוא דוגמה מושלמת לאירוע נקודתי, שבין היה צריך להתנהל אחרת, וכשאני שואל את עצמי, למה הוא לא התנהל אחרת? למה הוא לא התנהל אחרת? אז התשובות שלי הן תשובות יותר מבניות, ולגבי מה שאת אמרת, אין לי שום, אני חושב שכל קבוצה של אנשים יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל אם הדבר הזה הוא התארגנות פוליטית, יגיד את זה יותר מזה, האם האופן שבו הקבוצה הזאת מתארגנת, נייצר את עצמה איזה שוויון או איזה מין משהו, הוא בא על חשבון או בתמורה לזה, שהחברה הישראלית כולה לא מתאפשר לה הדבר הזה, וזה ככה.
יש אחרים שלא מקבלים את זה, שאין להם את זה.
שוב, לא, אבל רגע.
לא, ואני אגיד לך, יש בעיה בטיעון. מכיוון שהיום אנשים בקיבוץ שמתאפשר להם, זה המדד היחידי שאתה מציע בסוף הוא מהו כסף.
לא נכון,
לא. שנייה, כי אם אתה מוריד את הוועדות קבלה,
אבל למה זה
כל כך? בקיבוץ שלי, בוא אני אסביר, בוא נגיד לך, קודם כל, אני לא אומר שאתה טועה או צודק. אני רק רוצה לה...
אמרת רק שאני טועה, אבל...
לא, הטיעון, אני רוצה להמת אותך. לא, אני רוצה... לא, כי אני...
לא, אנחנו לא חד משמעיים.
לא, אני אגיד לך למה, כי אם הייתי יושב פה עם תושבי ניר דוד, כנראה הייתי מביא את העמדה, מאתגר אותם בעמדה הפוכה. אני גם עיתונאי, וזה כאילו זה. אבל אני... לא, ויש לי הרבה ביקורות על הקיבוץ.
תסביר לי,
אבל אני רוצה להגיד לך, תקשיב, אני...
זה הזדמנות מעולה להסביר לי מה לעזה לא עובר להם.
לא, אני לא... לא, שנייה, רגע, אבל התחלתי שאלה, שבעיניי חשובה. הטיעון שלך, אני אגיד לך למה הוא בעייתי.
נו.
מכיוון...
מה הטיעון שלי?
שבעצם... לא, לא הטיעון. אתה אומר, מה יקרה אם יורידו בכלל את כל ועדות הקבלה? דרך אגב, בכל היישובים בארץ, לא רק בקיבוצים. דרך אגב, המדד היחידי בחברה שהיא גם ככה בפערים מטורפים, יהיה כסף. זאת אומרת, מי שיגור על האסי בניר דוד, יהיה אנשים שיש להם כסף, ומי שיגור בקיבוץ הזורב ובדליה, מי שיש לו כסף, ומי שיש לו פחות כסף, יגור כנראה במקומות פחות מבוקשים, על הגבולות, בעוטף. למרות שגם שם כבר זה עולה הרבה כסף. ועכשיו, לא יהיה פה, להפך, ועכשיו, היום בקיבוצים האלה, שנייה, היום בחברות הזה, גרים אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לגור, נגיד, בבית כזה, אלמלא, ולא היו מגיעים לכך מבחינה כלכלית.
איך הם יכולים לגור?
שנייה. ובסוף, מה שיקרה, זה שכמו שבתל אביב גרים רק אנשים מאוד 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 עשירים, או אנשים שירשו, עשירים בזכות ירושה, או אנשים שעובדים עד, כאילו משלמים 10,000 שקל לדירת 3 חדרים בהירשנברג או בגליצנשטיין, אני אומר מניסיון. אז אז שוב פעם, זה גם מה שיקרה פשוט בזה. אתה לא, אתה לא, תצ... אתה לא תביא פה להגברת השוויון. לא
מוכן... בעוד ההורים שלך בטבריה,
מה יש להם?
יכלו כן. פוטנציאלית, כן. אני מניחה שהם כן. גם בטח אנשים מוכשרים, לא משנה.
מפייניק okay? ואחות, כן.
no. יכלו, בעצם המשכורת שלהם, הם יכלו לחסוך ממנה, אוקיי? ההורים שלנו לא הייתה להם משכורת. כאילו, כל המשכורת שלהם הושקעה באותם משאבים ציבוריים. ואגב, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני באמת לא בקיאה, אבל הרבה מהקרקעות נפדו על ידי הקיבוצים. כלומר, מי שבא לקנות אותם, משלם שוב למדינה על הקרקע, בגין זכות שיש לה אגודה, שוב, אני אומרת, אני רגע מסתייגת, בסדר? אז כאילו, זה...
אבל זה הכל סיפור שצריך לפתור אותו ולסדר אותו.
נכון, זה עם זה אני מסכימה.
אבל הוא לא יכול... הוא לא יכול להיות copy-paste 400 שנה קדימה. כמה זמן הטיעון שליבשנו ביצות מחזיק בהיסטוריה? דור ראשון, דור שני, דור שישי, דור...
לא עניין של ליבוש ביצות. ההורים שלי לא באו מהקיבוץ.
לא דיברתי עליך, דיברתי על ניר דוד. הטיעון שלהם, למה אסי שלהם, כי הם ייבשו את זה לפני 80 שנה. כמה שנים זה עוד אמור להחזיק? זו שאלה אמיתית. כמה שנים...
תגיד, אבל למה לא לקחת את הוד השרון ולחלק אותה בהגרלה?
כי אני לא... שוב,
לא, הוא מדבר על השוואה
נכונה והיא קשה. זה מה שעשו בגבעת עמל. בגבעת עמל באו, אחרי שנתנו לאנשים את האדמה ואת הקרקע, בצורה מאוד דומה לקיבוץ, כשבאו בעלי הון, באו משטרה, פינו אותם במכות. עכשיו אף אחד לא בא ואמר לניר דוד, אני מביא מגב, תצאו מהנחל, זה לא שלכם, מפנה אתכם מפה במקום. נכון? אף אחד לא מציע את זה, למרות שזה דומה לחלוטין. אומרים להם, אתם כבר שם, זכיתם, אתם חיים 99% מהחיים שלכם, ליד מקום מדהים. בשבועיים, בחול המועד, בשבתות, וקצת בזה, יהיה לידכם אנשים, כמו שמי שגר ליד הים, יש לידו אנשים. זה, זה, זה לא רק שזה לגיטימי, זה המינימום. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, גבעת עמל מפנים אותם בכוח, מה ההבדל? גבעת עמל באו לאנשים, נתנו להם בהחכרה בתים, אחרי 50 שנה מכרו את זה באיזה קומבינה לבעל הון, לא קשור לקיבוץ, לא קשור זה, אף אחד לא אשם פה מזה, בסדר? העיפו אותם משם, נכון? העיפו אותם בכוח. אף אחד לא בא לניר דוד אמר, תעופו משם בכוח.
תראה, יש הרבה שוני בין הדוגמאות, לא ניכנס לזה עכשיו. יש הרבה שוני.
כאילו, כן.
לא, אני בעד גבעת, אני בעד תושבי גבעת עמל.
לא, גם אני. במהות זה הדבר הזה.
לא, לא, מה זה במהות?
שאנחנו מסתכלים אחרת על החברה הקיבוצית ואחרת, על הדיירים של גבעת עמל. וגם, שוב, אם אני חוזרת רגע לעניין הזה של איזה מין סיפור אנחנו רוצים להיות חלק ממנו מההווה והלאה, האם אנחנו... כתנועה ששוב, יש לה אידיאולוגיה, אני רוצה להאמין עדיין, האם הקיבוצים, כתנועה שמחזיקה אידיאולוגיה שהיא בעיניי יש בה ערך, רוצה להיות חלק, לקחת חלק כל כך בוטה, בתפיסה הכל כך קפיטליסטית הזאת, של אני תופס כל מה שאני יכול וזה שלי. אני לא יודעת אם יצא לכם לראות את הכתבה, הייתה בקשת ב-N12 לא מזמן, על מעגן מיכאל והבריכות דגים וג'אסר הזרקה.
נכון.
מישהו ראת את הדבר הזה? ג'אסר הזרקה פנו לבקש, ג'אסר הזרקה זה יישוב שקלו.
לא ראיתי, אבל כמה מחברי הטובים ביותר הם בג'אסר.
קלו בין קיסריה לכביש לזה, אין להם לאן להתרחב, זה אחד היישובים העניים בישראל, הם פנו לבקש לייבש שתי בריכות דגים של מעגן מיכאל, כדי להרחיב את היישוב לכיוון הזה. הקיבוץ סרב בתוקף, טען שזה הבסיס הכלכלי שלו, וכך וכך שנים מאוחר יותר, היה צריך להתרחב וייבש שתי בריכות הדגים. האלה, והרחיב עליהם את הקיבוץ.
ויש פה עוד סיפור, כי...
אז עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים, כחברה, על מוביליות חברתית. אוקיי, מוביליות חברתית ופריפריה, ואיך אנחנו עוזרים לאנשים לעלות שלב, להגיע להשכלה וכו וכו וכו, ולשבור את המעגל הזה של העוני, של המצוקה, של חוסר דרך ההשכלה. בסופו של דבר, העניין המהותי, הוא השוואת, לנסות לייצר איזשהו השוואה בתנאים, והתנאים הם לא רק מי יכול לקנות בית איפה, אלא גם איזה מועצה מקבלת איזה שטח ואיזה ארנונה. הסיבה שתל אביב יכולה לספק חינוך טוב לילדים שלי ולילדים שחיים בתוכה, זה שהיא עירייה שמקבלת הרבה מאוד כסף מארנונה. מועצה כמו בית שען, אין לה את הפריבילגיה הזאת, כי היא חנוקה מכל צדדיה. כי ככה...
הנטייה שלנו פה, וזה חשוב לשים לב, וזה גם עכשיו בתוך השיחה הזאת, אנחנו כאילו עולים כל הזמן למעלה. ואני רוצה שנייה רגע בכוונה, כי שים לב, שני דברים שקורים פה. אחד, אנחנו מדברים על דואליות, קיבוץ וזה, כאילו זה שני צדדים, כאילו אין מדינה. שים לב שאנחנו כבר ויתרנו בשיח שלנו על הגוף הקטן שקוראים לו מדינה, שאמור לנהל את המרחב, אמור לפתור את הבעיה של המבוגרים שאין להם בית.
אנחנו זה המדינה וכן, ועל עצמה.
זה, אנחנו זה, אבל נגיד, על ה, שאמורים לפתור את הסוגיה הזאת של מה קורה עם אנשים ש... היו בחברה מסוימת והמציאות השתנתה והם צריכים לפתור את הזה שלהם. ששואלת השאלה, יש פה חוק, איך פותרים את זה? שואלת השאלה של המרחב של ניר דוד, קשה לכם עם הרעש, תפתרו את זה, יש דרכים לפתור את המרחב כמדינה. והמדינה, ואפילו בשיח שלנו, גם אנחנו מושכים אותה החוצה, כאילו היא לא שחקן, וזה הטרגדיה הגדולה פה, והיא לא שחקן, א', כמאפשרים לו להיות לשחקן. רק אגיד דבר נוסף אחרון, על מה שאמרת, על כל הדבר הזה של ה...
מוביליות.
ג'יסר וזה, כאילו בסוף, בסוף, אנחנו מדברים פה, ואתם לא מעבר, והיסטוריה והווה וזה, בסוף, ניר דוד, היום, יש עדיין שומר בשער, שאני אבוא ולא יתן לי להיכנס לשער הצהוב שם, ועדיין אני יכול לטפס, ועדיין זה חוקי. עכשיו, בסוף, בסוף, כשמסתכלים על רוטמן, שכולם דיברנו עליו לפני זה, אתה כתב משפטים, נכון? ועל המהפכה המשטרית, מה אדם, אני, אלון, אדם, מגדיר את עצמי, הנה, כל החברים שלי ידעו, שמאלנים, תפיסות סוציאל-דמוקרטיות, עמוקות, בעד שוויון, קוראים לי נאו מרקסיסט לרגעים, מה שתרצו, כל הדברים, כל התארים, חצי מהקיבוציקים החברים שאני לא ליברטן, אז אני בכלל לא אין מה לדבר, אבל מי אני, איך אני אמור לעמוד מהדבר הזה ולהגיד...
אתה חובר לליברטן.
בדיוק, איך אני אמור לבוא ולהגן על מערכת החוק, כשהיא, בסוגיה פשוטה, לא מסובכת, מאוד ברורה, מאוד פשוטה, באה לכל האנשים בעמק בית שאן, ואמרה, החוק בסדר, אבל פה... הנה הכוכבית הזאת, הנה הכוכבית הזאת. הקיבוץ הוא לא דו קיבוץ, אז אי אפשר לתבוע אותו במשפט מנהלי. בסוף בסוף, כל האנשים במחאה, שהסנטימנט שלהם הוא סנטימנט של שוויון, של צדק, של כאילו כבוד, במובן האמיתי, של כבוד האדם וחירותו, לא במובן של כבוד של אגו, איך הם אומרים להרגיש מול מדינה ומערכת, שלא שמה עליהם. ואז, רגע שנייה, ואז כשרוטמן בא לעשות מהפכה משטרית, אתם מבקשים מהציבור, אוקיי, שהציבור... חלק גדול ממנו, הוא לא הציבור הקיבוצי, בסדר? לתמוך ולהתנגד למהפכה המשטרית, והוא אומר, עושים, אני לא, צולם, נכון, עם העין, נו, באמת, איזה מהפכה, החוק הוא טוב רק למישהו טוב, הוא טוב לבעלי ההון, הוא טוב לאלה שמקורבים, טוב לשם
כן, אבל אתה השאר. מציג פה בצורה מאוד מאוד רדודה, סליחה, את, את מערכת המשפט ואת בגאץ, שעל זה מדובר.
אין פה בגאץ, כי... יש פה...
לא, יש פה, בסוף, בית המשפט שרוטמן רוצה להשתלט עליו, או בגאץ, נו? לא ניכנס חבל לוויכוח הזה. אבל הוא עוסק רבות בהגנה על זכויות אדם, ומעודד שוויון, הוא אפשר לנשים לשרת בקורס טייס, הוא אפשר לערבים, אמנם זה לא באמת קרה, כי הפסיקות שלו מצפצפים עליהם, לערבים לקנות קרקע ביישוב יהודי.
השאלה שאני שואל אותך בתור, באמת יש לך, כשאני ב-2020, אתה קורא לשוטר, בא ואומר לו, אדוני, אני רוצה להיכנס בשער, תפתח את השער, והשוטר אומר, אני קיבלתי הנחיה משפטית, לא להתערב פה, כשהחוק ברור, אין ויכוח על החוק, אפילו ניר מאיר, המזכ"ל הקודם של הזה, אמר, יש בעיה עם החוק והשער הצהוב, החוק והמציאות לא עומדים כאן, אנחנו עובדים כדי לשנות את החוק. מודע לחלוטין, אין אפשרות חוקית למנוע כניסה, אין. ואז אני קורא לשוטר, והשוטר לא עושה כלום, והוא קורא ליועמ"ש, והוא לא עושה כלום, והשר, כל המערכת המשפטית, ימין, שמאל...
שוטרים לא עושים כלום באופן כללי,
לא,
כי גם
לא,
אם
לא
תקרא
משנה,
להם...
בהנחיה,
אבל בהנחיה הזה, כן
ואז השאלה היא, השאלה היא, רגע, כדי לבלבל את המערכת הפוליטית פה, לא קשור לימין, לא אנשים מהשמאל ולא אנשים מהימין, ולא אוכנה שהשר הזה, אף אחד לא לוחץ על כפתור של המשילות, נקרא לזה ככה, מבצע את החוק, ואז אתה בא, לאנשים בציבור הרחב אומר...
הבנתי.
אז מה אתה רוצה? רק
שאין שום קשר בין תוכניות הרפורמה במרכאות
המשפטים. ברור שאין קשר, אני מסכים לך.
לבין מה שאתה אומר, זה לא יפתור את זה.
לא, אבל
הסנטימט,
אבל מה הסנטימט?
הסנטימט מובן לי, הסנטימט יושב שאני...
ולא פותרים אותו.
דרך אגב, אבל... ומה עם השימוש לרעה שעושים בסנטימט?
נכון, נכון,
נכון.
זאת הטרגדיה.
מה עם
הסתה
נגד קיבוצניקים וקפלניסטים?
קודם כל, הסתה מצנע, וכמו אמיר פרץ, וכמו שלמה בן עמי, באו ואמרו את הדברים, עם חליפה, מנומסת, מסודרים, בזה, מה עשו להם? שמו להם תמונות שלהם, עם הזה אטום, וצחקו עליהם במשך 70 שנה. ואז, מה קורה? אתה מקבל בן גביר. זה מה שקורה. זה התוצאה של 75 שנה של התעלמות מהאי שוויון העמוק של החברה הישראלית. זה התוצאה.
אבל אני רגע, אתם בעצם אומרים, מגדירים...
לא חשוב שהאי שוויון קשור בבן גביר.
אתם מגדירים שהסיפור בעצם של הדרך האסי הוא של שוויון, צדק, דמוקרטיה, בסדר? אבל לא ברורה לי לגמרי ההתעקשות על האסי. כי קודם כל, זה כאילו, זה באמת, זה נחל חמים ו- ובוצי, אוקיי? ליד יש את, את הסכנה, ויש שם מלא מעיונות קרים וצלולים ש- שפתוחים לגמרי לציבור, אוקיי? וכאילו, גם מהסרט, אגב, מהקבוצה, מהקבוצה שאתם מתועדים, וגם מהטקסטים שם, לפעמים זה נראה שיש כאילו איזושהי התעקשות שהיא אצבע בעין, כי אנחנו לא, לא, לא אידיאולוגית, אלא מהרצון לשבת על הדשא של הקיבוצניקים ולהראות להם מי בעל הבית. וגם אמרת, דיברת על, על החבר'ה ש, שמתועדים, אוקיי? ו, ו, אני רגע חיפשתי כי כתבתי, אני חיפש כי כתבתי את זה.
מי בעל הבית, חוזרים לקמפיין של בן גבירה, הכל חוזר בסוף במעגלים לאותם
אנשים. לא, אבל את יודעת, נתי ופרח וזה, לעולם לא יהיו בעלי הבית, גם אם ישבו על הדשא.
אבל לא, אבל רגע, יש שם, כאילו זה באמת, יש שם איזשהו מגוון, יש שם מגוון של דעות ועמדות, כאילו זה לא קבוצה שהיא לגמרי,
גם העמדה שלי זה לא העמדה שלהם.
שהיא לגמרי הטרוגנית, אבל
היא הטרוגנית מאוד, היא לא מגנית.
אבל לא אבל לא רגע אני רוצה להגיד אוקיי שכאילו שהחיבור שם הוא מרשים נתי דיברנו עליו הוא באמת כאילו מאוד הרשים אותי והייתי רוצה לראות אפילו אפיונים ממנו בהנהגה הישראלית אבל מצד שני יש שם את יאיר בן חמו חיפשתי את השם כדי לא לטעות
נכון
והוא תועד, בימי ההפיכה המשטרית הפתוח, יש את זה בדקותיים. כשהוא חוסם את הכביש בעמק המעיינות, ולא מאפשר לקיבוצניקים, הוא מתייג אותם כקיבוצניקים, מלבד כאילו סלקציה על מלא.
נורא ויום.
והוא שונא קיבוצים, ונראה שזאת המוטיבציה שלו.
לא יודע אם נכון לגבי זה. תראי, אני אגיד לך משהו לגבי, קודם כל, החיבור הזה...
תגנה.
לא מגנה בכלל. אני אגיד לך שהחיבור הזה, החיבור הזה הוא חשוב, כי החיבור הזה של זרקה, שלפי דעתי נשלח לשם על ידי הקיבוץ כדי לעשות בלגן.
זרקה נשלח על ידי הקיבוץ?
קיבוץ, סליחה, על ידי הליכוד. המילים פה התבלבלו לי.
גיוני,
הקיבוץ, זרקה זה... לא, אני כבר עשיתי פה קונספירציה שלמה. הליכוד, הליכוד.
שוב, הוא נראה זה כמו חבר'ה מהתחקיר על סרן
נתן. רגע, אני אומר, זה מדובר על שנה וחצי, בעצם הסרט המתואר, הוא כמעט חצי שנה לפני האירוע, זה כלומר, זה שנה וחצי אחרי. עכשיו, אין לי, אני לא אגיד שום דבר טוב על זה, זה נורא והיום, בזמן אמת אמרתי לו שזה מביך, זה נוראי, זה משפיל, זה לא חוקי. כל הדברים הרעים שאתה יכול להגיד על זה, אני יכול להגיד על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל זה שנה וחצי אחרי, שכל הדרכים הכן לגיטימיות, כן טובות, כן נכונות, העלו חרס. כלומר, ושימי לב שיאיר בן חמו הוא אדם פרטי, אני לא אגן עליו גם שיעשה מה שהוא רוצה בחיים, כן? הוא עשה את זה לבד, כלומר, הוא לא המחאה של האסי באה לחסום את הזה.
זרקה באה שם עושה בלגן. אבל אני לא מייצג את המוטיבציה שהיא צנעת קיבוצים.
אמרת יפה, שיש הרבה קולות. ולהגיד לך שאין אף קול במחאה, שאנשים שכאילו, יש בהם שנאה, ברור שיש. אבל יש גם את רותם, שכל מה שאכפת לו זה הטבע, זה האסנס שלו באמת, לא בכאילו. ויש אותי, שיש לי, אתם שומעים, שנאה בטוח אין פה, בסדר? ויש את נתי, שיש לו כאילו יחסים מורכבים, זה ממש...
אבל השאלה אם הסרט שלך לא גורם, לא נותן לגיטימציה לשנאה.
השאלה אם הקולות האלה של הליכוד...
איך אתה מרגיש עם זה?
לצורך העניין, או זה לא בכך הליכוד, אבל הליכוד היום אני חושבת התמקצע בתחום הזה, אפשר לומר. מוצא את החריצים האלה כדי להיכנס לתוכם, ולעשות עליהם הון פוליטי. והדבר הזה, אנחנו כצרכנים או כחברה, צריכים להגיד, רגע, חברים, זה לא הדבר, זה לא העניין, לא זאת המחאה על האסי, לא יאיר בנכם הוא המחאה על האסי, כן? לא יאיר נתניהו שפתאום חיבק אותה בחיבוק דוב ענקי.
לא, אבל זה היה לחמש דקות.
הוא המחאה על האסי.
לא, אבל בסוף יש שנאה של קיבוצניק.
יש שנאה של קיבוצניק.
אבל אתם חייבים שנייה
להבין את הדבר הזה.
יש מהות ויש
איתו. זה יכול להביא לאלימות.
יש בחברה הישראלית. קודם כל, האלימות היחידה. שהייתה במהלך המחאה על האסי, היחידה.
זה לא נכון, חסימת, לבוא לשערים.
לא חסמו שערים אף פעם.
לחסום שערים זה אלימות. מה שיאיר בן חמו עושה זה אלימות.
לא, רגע.
מה שעושים בקפלן זה אלימות.
בוא נפריד בין אדם פרטי שקוראים לו יאיר בן חמו, שנה אחרי סוף צילום של הסרט עשה מה שעשה, אמרתי לך, בעיניי זה אלימות. אגב, בעיניי זה אלימות, אין לי ספק, אני לא חושב שזה היה נורא והיום. אני גם אמרתי לו את זה, ואני גם אגיד זה עוד פעם, משמע את זה עוד פעם. אבל אין שום קשר בין זה לבין אנשים שיושבים בשער, אף אחד לא חסם שערים. זה חלק ממה שהסרט זה. לא חסמו שערים, ישבו ואמרו, השערים נפתחו, אנחנו נכנסים. יש פה דמגוגיה, והיא כן מסוכנת בלהגדיר, הרי מה הסרט עושה? מה הסרט עושה? עליי, אלון, הוא מראה איך אני בא, ולאט לאט נכנס למצב שבו אני בסוף מטפס על הגדר. עכשיו, מה הקיבוץ עושה? במשך כל השנים ועדיין בפייסבוק שלו, מראה אנשים נכנסים בשער פתוח, ואומר, פרצו לקיבוץ. אף אחד לא פרץ לקיבוץ, זה חוקי לחלוטין. טיפסו על הגדר, כאילו אני זה פושע. מותר
אני
לי.
אני רוצה שנתרומם מהדיון.
לא, רגע, לא, זה חשוב, כי אתה הכנסת את הדבר הזה, האם שנאה. עכשיו, יש שנאה בחברה הישראלית, והיא קשה ונוראית, בסדר? אני, יש לי תפיסה, אני, אלון, יש לי תפיסה, סוציולוגית, אני מחפש את המילה הנכונה, שאומרת משהו אחר, תשנה את המבנה החברתי, תייצר שוויון, אנשים לא ישנאו.
השאלה שלי, ולא דווקא ספציפית על אלון או על חגית, אלא גם על אחרים, האם זה במחיר של פגיעה באחר? כי אני רגע כן רוצה לשים את עצמי בסיטואציה של מי שגר שם. וואלה, תשמע, זה מפחיד שצובעים על...
אני לא חושבת שזה מפחיד. לא?
מפחיד. תראה, אני הייתי פותחת את השאר, כאילו, בואו.
הרי כולכם הייתם במקומות ש...
כן, אם היו באים לדליה וזה עכשיו...
באים לדליה עכשיו,
זה סי את הירות. שכבר פתחו...
אתה יודע, עשינו יום הולדת.
פתחו את השאר, נכון? כולכם הייתם במקומות האלה שכבר פתחו את השאר. אני, אחת החוויות, אני אומרת, המוצלחות שלי הרבה שנים, כאילו, בשנים האחרונות, הרבה פעמים הייתי בחוף של עין גב, שהוא חוף בתוך הקיבוץ. הבתים על קו המים.
נכון.
אתה חונה באזור...
היה לנו את מוקי צור, דרך אגב.
בדיוק. מוקי גר על קו המים. אני יודעת את זה. אני נכנסתי לשם כמה פעמים, אחת מהם הייתה בשישי בצהריים, שזה זמן סוער, כאילו זה. היו לא מעט אנשים שהגיעו, כולל עם רמקולים, אגב, וזה. וואלה, היה כיף. היה כיף. היה שקט. אנשים לא התקרבו לבתים בגבול מסוים, יש שם סימון כזה מאוד מעודן, לא התקרבו לבתים בוודאי שלא הלכו לעשות צרכים בחצרות הבתים. אני לא רואה שום סיבה שלו אני או מוקי צור חיים בבית הזה, זה מה שיפריע לנו.
מה שאנחנו רואים.
לא, זה ממש, בסופו של דבר ההמונים לא צורים.
אבל עכשיו אנחנו, אז לא הבנתי את הקפיצה.
אפשר להחליט שלא עושים על האש, ואתה יודע, יש הרבה דברים.
בסדר, אבל יש פה קפיצה בין, אז קפצנו בשיחה הזאת בין, קודם כל ניר דוד זה קיבוץ אחד, התנועה הקיבוצית, מה זה גובד, יש המון דוגמאות אחרות, אבל יש שיח מאוד, לא משנה, לא ניכנס עוד פעם לביקוח הזה, הוא מגיע מלמעלה נגד קיבוצניקים, הוא התחיל בבגין עם הבריכות שחייה, ושוב פעם, אז אנחנו לא מדברים, אז אם אנחנו, אז בואו, שוב פעם, אנחנו לא הסכמנו גם על ניר דוד, אבל בואו נניח שניר דוד לא מייצג את החברה הקיבוצית.
הוא לא מייצג את החברה הקיבוצית, אבל הוא מייצג את החברה הישראלית.
הוא לא מייצג את עוטף עזה.
הוא מייצג את החברה הישראלית. תראה, יש פה, אני אגיד לך משהו שהוא נכון לגבי זה. כל החברה הישראלית בנויה על שיטת מצליח, אוקיי? גם כשאתה בא לחוף בכנרת, לא נותנים לך להיכנס, אם אתה מתעקש מספיק, טוב, טוב, כנס, כנס, אוקיי? הטמטום במרכאות, או לא במרכאות של ניר דוד, שהם היו יקים עד הסוף, הלכו עד הסוף ואמרו, לא, לחלוטין, גמור, גמור, גמור. אם הם היו ביום הראשון פותחים בשושו, כנראה שלא היה מחאה ולא היה סרט ולא היה שום דבר. אז זה כבר שיטת המצליח הישראלי ואיך מקמבנים את החוק. זה דיון אחד, אוקיי? אבל באיך שהם התנהגו, הם נתנו בעיניי פה הזדמנות לראות אחד האירועים המחוללים של החברה הישראלית, אחד הכוחות החזקים שקיימים פה. עכשיו, להגיד לך שזה לא אותו דבר בכל קיבוצים, ברור, יש 1,000 קיבוצים, חלק יותר כסף, פחות כסף בצפון, בדרום, חלק נותנים להיכנס, חלק עושים לפעמים ככה, לפעמים ככה, שדות ים, אתה יכול כן למכאן, לא משם, זה, כל אחד יש לו, זה באמת לא קופי פייסט.
אפשר להשליף.
אוקיי, זה לא קופי פייסט, זה בסדר, אבל... אבל זה כן דוגמה מאוד...
אבל זה יותר מזה, זה שוב פעם, אני לא מדבר על הסרט.
אתה גם אומר, לא, אתה גם אומר, השנאה כלפי הקיבוצים. אני אבוא ואגיד לך, אתה מתייחס, וזה אגב גם בצד, באמת נגיד המזרחי, בסרטים על מזרחים וכו' וכו', יש הרבה התייחסות לייצוג. הייצוג הוא חשוב, אבל הוא הרבה פחות חשוב מהמהות. המהות של כוח, של כסף, של מי יכול להיות איפה, מי יכול להיכנס לאיפה, מי יכול לגור איפה, מי יש לו כסף לקנות בית, מי אין לו כסף לקנות בית, מי יכול לקבל. זה הרבה יותר חשוב בעיניי מהייצוג, האם שונאים או לא שונאים. רגש זה חשוב, אבל זה לא הסיפור. אז בסדר, אז יש יאיר נתניהו, כשבא לו טוב בעין לאיזה 5 דקות, רחב על הדבר הזה. אז מה, זה אומר משהו על המחאה? זה לא אומר כלום, זה אומר שהוא ראה פה הזדמנות לעשות בלגן, ועשה בלגן.
לא, אבל כשמדברים על קיבוצים, אנחנו פודקאסט על קיבוצים.
נכון.
אז חשוב להבין ש... יש קיבוצים והמון דברים.
נכון,
שוב פעם. יש קיבוצניקים שיושבים עכשיו בעזה, כי הם גרו על הגבול. הם הלכו לגור על הגבול, דרך אגב, אנשים בני 80, גדי מוזס, ועודד ליפיץ, ואנשים האלה הלכו לגור על הגבול מתוך אידיאולוגיה ולעשות חקלאות, והם יושבים עכשיו בעזה בגלל הדבר הזה.
וגם אנשים...
לא, שנייה, ובמנרה, ובזה, אין קיבוץ כי זה. ורוב הקיבוצים הם כאלו, עדיין, זאת אומרת, חלק גדול מהם. ויש פערים גדולים, אז פשוט כשאנחנו מדברים על קיבוצים, צריך לדבר על זה, ורוב הקיבוצים...
לא מייצגים כסף, כוח ושררה.
נכון, הרבה מאוד לא מייצגים כסף, כוח,
כאילו באימיג' בעיצור.
אבל בואו, תראו רגע שנייה.
במהות, אגב.
אתם עושים קודם כל, אמרת עודד ליפשיץ, שהוא ראיינו אותו, דיברנו איתו לקראת הסרט הבא שלי, אז כשהוא עוד לפני שנתיים.
באמת, מה הסרט?
סיפור, גם זה, אבל סיפור אחר.
כסף וקיבוצים.
כסף וקיבוצים.
באמת?
כן, משותף. אז אני רק אומר, זה נכון, זה כמובן נכון, וזה לא אותו דבר. אבל שימי שני דברים.
אתה מתמחה בקיבוצים עכשיו, אה?
כן.
אתה הולך להיות...
אני אגיד לך משהו שזה...
הוא הקמפיינר, הוא הופך להיות הקמפיינר של... הוא הפנים של התנועה.
אני אגב תמיד אמרתי, בתמורת הסכום הנכון, אבל נכון זה... סתם, אני צוחק. אבל תקשיב רגע,
אני אגיד... אני חרבן ונרדבית.
לא, אני אגיד משהו שזה, ש... השימוש הזה הוא כפול, כי גם הקיבוצים, נגיד, אפילו אתם, הקיבוצים אחרי השביעי לעשירי, גם בניר דוד אומרים, אחרי השביעי לעשירי, אתם מבקשים להיכנס, אני אומר, אחרי השביעי לעשירי זה הרבה יותר רגיוני שתפתחו את השער, הפוך. כלומר, השימוש הזה בקיבוצים כמקשה אחת, הוא לשני הכיוונים.
לא, אבל אתה יודע, רוב הקיבוצים גם פתוחים כבר מזמן, יש הרחבות בקיבוצים בצפון, אנשים מקריית שמונה, בסוף זה כסף. מי שיש לו כסף מגיע היום לקיבוצים האלה. ולכן ההצעה שלכם היא הצעה שלא שלכם, סליחה. אני אומר, להוריד, דרך אגב, אני סולד מאוד מוועדות קבלה.
למה יש...
איך תאפשר קהילות שחיות באיזושהי דרך ייחודית, אם לא יהיה איזשהו תנאי סף, אבל תנאי סף יהיו רק כסף.
לא, לא.
ואנחנו חיים בחברה סופר קפיטליסטית.
יש בבית שאן, המון אנשים בבית שאן הולכים להרחבות בקיבוצים מסביב.
נכון.
מי האנשים שהולכים להרחבות? ולמה הם הולכים להרחבות? לא, אכפת לי זה.
אלה שיכולים כלכלית.
מי שהאנשים החזקים, שאין להם איפה לזוז בבית שאן, אין להם איפה להתפתח בבית שאן, והם הולכים להרחבות. ואז מה קורה? אתה שולק את הכוח.
כן, אותו דבר בגליל
העליון. זה לא אשמת הקיבוצניקים, זה לא אשמת...
אבל זה הצעה שלך.
מה פתאום?
כן, כי אם תוריד את הוועדות קבלה, זה יהיה עוד יותר חבר.
למה לא לאפשר לך לחיות חיים טובים בבית שאן?
נו, אבל זה...
אז תשקיע
בבית
שאן.
אבל למה של חלוקת המועצות והכסף הוא כזה, שהעירות הפיתוח,
חנוכות. בסדר, אבל יש לנו פה שלטון ימין כבר 40 שנה.
אבל רגע, לא,
אבל הקיבוצים
היום כבר לא מבטרים.
אבל למה זה החשבון לקיבוצים? תשקיע בבית שאן, שים כסף בצפון ובדרום, באמת, אל תדבר.
בוא נשאל לך שאלה אחרת, בכלל אני אזרוק לכם משהו.
למה זה צריך לבוא חשבון קיבוצים?
אמרתם על זה. אגודה שיתופית, שזה אגב, אני החלטתי, אני עוסק מורשה, אני החלטתי שכל דבר בעתיד שאני אעשה, אני אשרשר אגודות שיתופיות. אני אקים רק אגודות שיתופיות שמשורשרות אחת עם השנייה, הדרך הכי טובה לנהל עסק.
נכון.
המון הטבות, המון זה. יש לך אגודה שיתופית שקוראים לה קיבוץ ניר דוד, שאגודה שיתופית חקלאית.
אולי לא נדבר על ניר דוד.
עזוב ניר דוד, אגודה שיתופית חקלאית, בסדר? בסוף, הרי החקלאות בארץ היא הצטמצמה מאוד. אין המון חקלאים, יש עובדים תאילנדים, שזה גם דינמיקה מאוד מסובכת. ובסוף, עכשיו יש מה שנקרא חקלאות שמש. למה ניתן דוגמה כזאת? יש לך אדמה חקלאית שייכת למדינה. יהיה עליה פאנלים סולריים, שזה אחלה, זה טוב לכולם, נכון? הכסף מהפאנלים הסולריים, למי ילך? הוא ילך לכולם באופן שווה? הוא הולך לקרן עושר, הוא הולך למועצות אזוריות שיש להם אדמה.
אבל למה שתיקח את זה מהקיבוצניקים? ולא תיקח, שנייה, שנייה. ולא תיקח מבעל, שנייה, ולא סיימתי את השאלה.
נו.
מתושבי רישפון שיש להם זה. מה ההבדל?
מה קשור לרישפון?
אני לא מבין.
יש להם, מה קורה, או רישפון, או יישובים אחרים שיש להם נחלות, והם שמים גם מרוויחים מהסולר.
לא, אתה חייב להפריד בין נחל, שנייה. אני אומר, יש פה אדמה חקלאית. עכשיו, בכוונה אני מקצין את זה, בסדר? יש לך קיבוץ שמחשיב את עצמו כאגודה חקלאית שמתפרנס מחקלאות. הוא לא מתפרנס מחקלאות.
וזה נכון גם למושבים
ולשעבר.
זה נכון גם ל...
אתה מדבר איתי כאילו...
לא, לאנשים פרטיים שקיבלו שטחים.
היה ראייה מרחבית של איך אתה מייצר רישאפל במשאבים שיש למקום הזה שקוראים לו מדינה, כדי לאפשר לא רק אחורה, קדימה, חברה יותר שוויונית.
אבל תגיד, זה לא אתה לא חושב שזה משהו שהוא אי צדק מאוד מאוד חריף, לקחת אנשים שבעצם אין להם כמעט כלום, כי הם לא יורשים את... אני לא מדבר על יישובים, הרבה קיבוצים שאין להם... שנייה, שנייה. לא, אין להם כמעט כלום, כי ההורים שלהם, כל החיים יש להם פנסיה יחסית נמוכה.
דלות.
שנייה. אין להם נדלן להוריש לילדים שלהם. ובעצם מה שאתה תעשה, אתה תגרום לשכבה מאוד גדולה של קיבוצניקים, להיות כמעט... אני מגזים, כן?
באיזה כשאתה אומר את זה?
אם אתה מציע לקחת את הנכסים של הקיבוצים ולהפריד, לתת אותם לציבור הישראלי.
לא, לא.
מה זאת אומרת? אין להם בתים, אין להם ירושה, אין להם כסף.
זה אני מסכימה, כי זה נכון. מה שיש להם זה איכות סוג מסוים של איכות.
לא, אבל לא יהיה להם גם את זה.
אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על הדבר הזה. אני רוצה רגע להגיד משהו על העניין הזה. אחד הדברים, דיברנו על זה, אלון ואני אתמול במקרה. אחד הדברים יפים בעיניי במדינת ישראל, לא משנה, למרות שכמובן כמו הרבה דברים זה נולד ממניעים גזעניים, זה שהקרקע כולה, 99% מהקרקע של מדינת ישראל שייכת למדינה. שייכת למדינה, קרי, שייכת לציבור. והמשמעות של הדבר הזה היא שאפשר כל הזמן לחשוב מחדש איך עושים רישאפלינג, ומארגנים את הדבר הזה שהוא המשאב הכי מהותי, כלכלית שיש פה לציבור, כן? הקרקעות, ומסדרים את זה בצורה כזאת שגם לג'אסר יהיה, ולא רק למעגן מיכאל, אוקיי? שיהיה איזשהו רישאפלינג של הדבר הזה, זה לא... ואני כן חושבת שצריך לשמור על שטחים חקלאיים לטובת העולם. כן?
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
יש לי כמה חברים שחזרו לקיבוץ, כולם עשו את זה בגלל נסיבות כלכליות. כולם בגלל שהיה להם הזדמנות כלכלית לחזור למקום שרמת החיים שלהם תשתפר באופן משמעותי באותו כסף.
זה גם, זה גם.
אישית כלפיהם...
אם כי זה לא מקום זול.
לא אמרתי שזה זול, אמרתי שהם
יכלו... דברנו פה עליהם.
לא, את גם טוענת שזה לא בגלל זה חוזרים.
אבל בשום מקום לא הייתי יכולה לחיות...
אין לי 1/1,000 של טענה. אני אומר להם, אתם צודקים. אני לא אגיד לי שום דבר רע לאנשים היקרים האלה שהלכו, הם עושים חיים טובים והם אנשים נפלאים ונהדרים. אבל מערכתית, יש פה משהו בעייתי, שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, ואין מה לעשות, שאתה מסתכל על הקיבוץ, כמו בעמק בית שען, על הקיבוצים מול בית שען, לא צריך לשוות לתל אביב, תשבו לבית שען, תשבו למה שלידם.
אז בואי נדבר על בית שען, כי נראה לי שקצת פתרנו את זה, אותם, גם את בית שען וגם את הממשלה, בסדר? שתיהן נשלטות ב-45 שנים האחרונות, רוב השנים על ידי הליכוד.
מפאי החדשה, תקרא להם מפאי החדשה.
אז איפה, אבל הם לא מפאי.
מפאי החדשה לחלוטין.
בסדר, אוקיי, אבל קודם כל רגע, אם אנחנו, לא ניכנס לדיון ההיסטוריה הזה, אתם הזכרתם פה את מפאי, ומפאי, כבר בכנסת הראשונה, לא באמת ייצגה קיבוצים. אז אנחנו...
לא נפתח את ההיסטוריה, סבבה.
לא נפתח את זה, אבל כאילו, זה גם על זה אנחנו יכולים לדבר, כאילו...
200 שנות הליכוד, כן.
בסדר, בוא נדבר באמת רגע על 200 שנות הליכוד. בסדר? אתה יודע מה? איך שלא תגדיר את זה, בסדר? אבל למה? אין, תראה, ברור לי שבסרט...
לא, אבל תעשה את הסרט. לא, אבל תעשה את הסרט על הליכוד ולא על קיבוץ ניר דוד. הם החיים.
רגע. פתרנו את ה... כאילו, דיברנו על ה... על הרבה דברים, אבל לא דיברנו על זה. כאילו, על ה...
אחריות.
על האחריות שהיה להם. למה הם לא תיארו את המים? אתם מראים שם את הנחלים המסכנים של בית שען, אוקיי?
בוא נעשה את זה ברחב.
למה אין שום פיתוח שם? כאילו, הרי זה עיר מדהימה, אני מכירה אותה, היא תבועה בצבע.
אני יכול לספר לך, הנה יש פה את הארכיונית הבחירה בארץ הזה. אני כשהייתי בבית שען, הלכתי למוזיאון העיר בית שען, שזה בגדול ערימות של דברים והרדיסק, שתמורת זה שסיירתי את הרדיסק, נתנו לגישה להכל. זה היה עסקת ברטר הטובה של חיי. והסתכלתי שם, ויש מכתבים, משנות ה-50 עד שנות ה-80, של ראשי מועצה, זה היה מועצה מקומית בהתחלה, אחרי זה נהיה עיר, של ראשי עיריית בית שען, שמתחננים לממשלה, ככה. וזה היה שם איזה מכתב מדהים, אני חושב שלבאתי אותו. העיר הזאת לא יכולה להתקיים כלכלית. אנחנו מתחננים שתאחדו את המועצה האזורית עם המועצה המקומית. זה לא כלכלי, זה לא יכול להיות. אין לנו אדמה, אין לנו תעשייה, אין לנו גישה לאחת, שתיים, שלוש, ארבע, תאחדו את המועצות. שנות ה-50, 60, 70, 80. החטא הקדמון של ישראל, שהוא קיים גם בסדרות, וגם בקרית שמונה, וגם בדבריה, וגם בבית שען, וגם בתמר, זה הפרדה למועצות מקומיות ומועצות אזוריות. עכשיו, זה לא קשור ליישוב עצמו, שאת שואלת את בית שען, ואני מכיר את זה היטב, אז ויהיה את השחיתות הפוליטית.
אבל רגע, שנייה, אז זה המבנה, זה המבנה, אבל עדיין, מה, במבנה הקיים, הרשות המקומית, דיברנו על יוקנעם, ועל מה שאלפסי עשה שם, ואיזה עיר מדהימה היא היום, שכל ה... אז למה?
אז אני יכולה להגיד לך למה.
משפחת לוי לא יכלה לעשות אותו דבר עבור בית שלה, למה לא? למה אלפסי כן והם לא?
קודם כל, אלפסי הוא באמת...
טוב, יש להם סיפור ארוך על אלפסי, כן.
אלון ואני במסגרת הזה, גם ראיינו את אלפסי.
ראיתם סימון?
זה איש מדהים.
הוא איש באמת עם חזון ויכולות וכוחות שלא לכולם.
שאגב, באזור שלנו בגלל זה, אין את העניין הזה בגלל זה. יוקנעם, היא העיר שאני מגיעה אליה, וואו.
אבל יוקנעם גם המיקום שלה הוא יותר מבחינת הקרבה לחיפה.
גם פרדס חנה.
אבל גם בית שלך, ואני באתי ברכבת מהרכבת
הימת היום.
נכון, סליחה.
אני רק, יוקנעם, אני רק גילוי נאות, אני הייתי חלק ממאבק סביבתי על עמק השלום, שזה אזור שנושק ליוקנעם.
שם גם נחלים, אני מגישה לנחל.
נחלים, נכון. נחל פתוח, נחל שופט.
אפשר בקצרה דרך הקיבוץ וסיבוב של 20 דקות.
לא, לא, אתה יכול להכנס דרך הקיבוץ, לא מתקשרת לכן.
קודם כל, אני יכול להגיד לך, אם כבר מדברים על קיבוץ הדוריה, שהיה תקופה שבפסח, שהיה טירוף, היה מלחמה צפון דרום וזה, וזה באמת הגיעו שיירות של אנשים לתוך, לנחל דרך הקיבוץ. אני לקחתי קלאבקר של זה, והסעתי אנשים, עזרתי להם אנשים מבוגרים להגיע לנחל, והרבה אנשים עשו את זה, ואף אחד לא יראה לאף אחד, והכל היה בסדר. יש היום, אתה ראית, המון מודעות והמון המון אמירות. חבר'ה, איזה כיף שבאים אנשים, איזה כיף שהם נהנים, איזה כיף שזה. באמת, זה היה מאוד יפה לראות את זה.
אבל התחלת להגיד משהו על...
בית שאן, קודם כל המיקום שלה הוא...
וואו.
Unsustainable. כאילו, גם שכוח אל רחוק, גם אקלים בלתי נסבל. באמת, בלתי אפשרי. אני לא יכולה, לא מתקרבת, לא יוצאת מהמזגן של האוטו בטווח שבין, כן, בית שאן לטבריה, זה unacceptable. מבחינה, שוב, מבחינה פרוצדורלית, זה שאזורי התעשייה, למשל, של הקיבוצים, במועצה, המועצה האזורית מקבלת ארנונה,
גם
הקיבוץ,
מעבר הגבול, אין, שם כל הארנונה הולכת להרבה.
מעבר הגבול, אין להם, ראינו איזה, אגב, היה מאבק משפטי מאוד מאוד, מאוד פומבי בעניין של מועצה של תמר ודימונה, אז אפשר היה לראות את זה.
בוא נגיד לך אפילו.
כשהמועצות האלה נבנו בצורה כזאת, וזה שאין להם פיזית חנוכות. לאן להתרחם, אין להם אפשרות להקים אזורי תעשייה, שיספקו להם ארנונה, שזה בסופו של דבר, ותוסיפי לזה את המיקום, שבבית שאן גם אם יקימו אזור תעשייה וכו, אני לא יודעת אם...
אני שואלת לך שאלה אחרת, איך זה 2025?
יש שם איזה פארק...
אבל תראו, אתם נכנסים, הפרטים, השאלה היא אחרת. הדבר הזה, זה ידוע משנות ה-50, אני אומר את זה לא בצחוק, זה ידוע משנות ה-50. אנחנו ב-2025. איך זה שאין אפילו בחירה של חברי כנסת אזוריים? כלומר, אם היה חבר כנסת אחד, שהוא מכל עמק בית שאן הגיאוגרפית, כן? הרי תושבי בית שאן זה 21,000, תושבי המועצה זה 15,000. הרי ברור מי הנבחר.
אבל הצולת הליכוד
לא
היא,
קשור,
היא מבית
שאן. לא קשור, הליכוד זה פח אשפה, זה לא קשור. הליכוד זה פח אשפה שהלך והידרדר, ועכשיו הוא מכונת ג'ובים משומנת, שמחזיק את השלטון שלו באמצעות ג'ובים.
לא, אבל הימין זה... שבשלטון כבר 40 שנה יכול למה... היה לעשות את השינוי הזה.
אתם מכירים את ההיסטוריה של דוד לוי?
נכון, אנחנו מזכירים את זה. שנייה.
דוד לוי שהגיע עם בית
שנייה, אז למה שהאנרגיות שלך? והביקורת לא תהיה על מי שבאמת מקבל פה החלטות.
אתה מפספס פה, תראה.
אתה מפספס את הסרט, הביקורת פה בסרט הזה היא על המדינה. היא לא על הקיבוץ. היא בראש ובראשונה על המדינה.
תראה, האירוע שבו הסרט קורה בלוקיישן שהוא המקום, האחראי, וזה גם, אגב, אני יודע שקשה להאמין, אני הגנתי על קיבוץ ניר דוד ברמות. כמות הדברים שלא נכנסו לסרט, שיכולו להוציא אותו הרבה, הרבה יותר רע, הן אין סופיות, א', כי לא היה לזה סיבה, בסדר? ובית, כי בסוף, בסוף האחראית הגדולה והמבוגר האחראי שלא מתפקד מהרבה סיבות, זאת המדינה, והיא לא מתפקדת בגלל מה שקורה בכל החברה הישראלית. כולם מדברים באסטרטגיה, כולם נהיו אסטרטגיים. יש חוסר צדק, אם תשנה את זה, ישתנה את זה, וישתנה את זה, וישתנה את זה, וישתנה את זה. כולם חושבים איזה 100 שנה קדימה. אז במקום להגיד רגע שפה בעיה, תפתור את הבעיה. מה יקרה? מה, אתה אלוהים שיודע מה יקרה להיסטוריה? ההיסטוריה תקרה. אבל כל הזמן עסוקים, תשאל את המדינה, למה, למה שר הפנים, דרי בזמנו, שולח את הסגן שלו, משה ארבל, להגיש תביעה מנהלית נגד המועצה, ששר הפנים, משה דרי, אחראי עליה. איך, איך זה, מה זה הסיבוב הביזרי הזה, ששר שולח את הסגן שלו לדבוע אותו? כן? והשר, כאילו, מה זה הדבר הזה? למה זה קורה? מה הפחד של השינוי הזה? ואני חושב שהפחד הזה מהשינוי, הוא פה המקום המוזר, שבו האינטרסים של קבוצות שנראות לך לא קשורות, מתנחלים, חרדים, דתיים, קבוצות אחרות סגורות בקבוצה הישראלית, מתאחדים לאיזה שיתוף פעולה ביזרי מאחורי הקלעים, שלא מאפשר שינוי. אז שואל אותי, אני, אם היה פה אופציה פוליטית אמיתית, שלוקחת את המקל הזה ומרימה אותו לא לשעתיים, אלא מרימה אותו באמת, בעיניי היה לה נוכחות.
והיא לא קיימת היום, תומר?
לא קיימת, לחלוטין לא קיימת.
זאת אומרת, אתה רץ לפוליטיקה.
בחיים לא. הייתי פוליטיקאי כושל ונוראי.
אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו לדבר הזה. זה לא רק שיתופי פעולה שנקרא להם מאחורי הקלעים. המערכת הפוליטית, ובעיקר, אפילו יותר מהפוליטית הבירוקרטית, אוקיי? המערכת של זה, היא מערכת עצלה. היא מערכת עצלה שלא ססה לעשות שינויים גדולים, באופן כמעט מובנה. כל מי שעובד מול משרדי ממשלה ומול גופים, יודע שהם בסופו של דבר מעדיפים כמה שפחות להתאמץ, וכמה שפחות לעשות שינויים, או כמו ששמעתי את רביב דרוקר אומר בהקשר של זה, לרוב זה בעיקר טמטום. אז אני אומרת, זה טמטום ועצלות. אנחנו עכשיו היינו, יש איזושהי, גילינו בלי קשר לסיפור, בהקשר של הדוקומנטרי, את קיומה של הוועדה לצנזור הסרטים ובחזות, מ-1927, מחוק של המנדט, מסתבר שהיא עדיין קיימת וכו וכו, אף אחד לא היה מודע לזה, לא רק קיימת, קיימת ועולה לנו כסף, כן? כציבור עולה לנו כסף. ואמרו, למה זה קיים? בואו נבטל את זה. ומשרד המשפטים אמר, עזבו, אין לנו כוח, צריך להמציא כאילו מנגנון חדש ששומר על ילדים. חברים, זה לא הגיוני. יש אגב חוק שמצוין ששומר על ילדים, פשוט צריך להוסיף עליו את הקולנוע. זה באמת עצלות פרופר, וככה מתנהלות המערכות, לרוב.
תראה, השאלה שלי אליך היא אחרת, למה, וזה הדבר שהכי מפתיע אותי ומאכזב אותי, אנחנו ב-2025, אתה יכול להגיד ביקורת על הסרט, ביקורת זה, למה במערכת הפוליטית, בשמאל, אף אחד לא תמך באופן בוטה וברור וחד באירוע הזה. למה השמאל שכתוב לו במצע שלו את הטקסטים האלה, כן? לא נעמד על הרגליים האחוריות. למה חברי הקיבוצים האחרים?
כולל חברת הכנסת החברתית המדהימה, נעמה לזימי.
אולי בגלל שאנשים ראו והאמינו, אני אומר לך בכנות, באמת, שהסיפור הזה הוא סיפור מאוד מורכב וקשה, ויש פה שני, אני לא רוצה להגיד שני צדדים, הוא מורכב, ויש בו המון, ברור, קודם כל לפוליטיקאים, תמיד יש שיקולים פוליטיים, בסדר, נתחיל בזה.
לא, אני שואל גם את התנועה,
אני אומר, אני אומר לך באמת, אני גם, אני יכול
לך, לא חייבים גם לתת תשובה, זה...
יש שיקול, לא, אני אומר, דעתי, יש פה סיפור שהוא מאוד מורכב,
אפשר להגיד את זה.
לא, אני אומר, הוא מאוד מורכב, לא, אתה אמרת למה לא, אף אחד לא בא והביע
עמדה.
לא,
למה?
למה הוא מורכב?
למה הוא מורכב?
כי הוא יושב על המון כאבים של המון אנשים, מכל מיני מקומות, ועל אנשים שחושבים, לא משנה חב מי צודק או לא צודק, שבטוחים בצדקתם כל אחד מזה, בלי שאני מכריע מי צודק, ואנשים שנפגעו, גם אם אתה לא מכיר בפגיעה שלהם, ואנשים שחשו מאוימים.
אבל אם בסוף...
ככה זה בני אדם. אם היינו יושבים עכשיו עם שלמה גלזר, אם היינו יושבים עכשיו עם שלמה גלזר, ומראיינים אותו, או לא משנה שלמה גלזר, מישהו אחר, אז כל הדברים, היו נאמרי דברים, כמעט הפוכים, חצי הפוכים.
מה שלמה גלזר אמר לידיעות אחרונות, מה התגובה של הידיעות אחרונות? אלון הקים את המחאה ב-2019, כדי שיהיה לו מה לצלם בסרט. זה התגובה הרשמית שלו לידיעות אחרונות.
עזוב, אני לא, אבל אלון, אל תיקח את זה לשם. בסדר, יכול להיות שהוא אמר משהו לא נכון. עזוב שלמה גלזר, אני מכיר אותו פשוט, מישהו אחר.
כשאנחנו מדברים, למה אתה, אגב, אפשר להגיד, יש פה, הם צודקים, אבל זה כואב וזה קשה, אני מקבל את זה. למה אתה לא מסוגל להגיד, לא, יש פה צד אחד צודק, צד אחד טועה, עם כל הכאב, עם כל... למה אתה, אחרי שראית ואתה מכיר את הפרטים של הדבר הזה, לא מסוגל להכריע.
מכיוון שאני חושב שבעולם הזה, שבו אנחנו חיים, יש דברים שהם לא שחור ולבן.
לא אמרתי שחור
ולבן. אין פה צד, יש, ויש פה שוב, ואני יכול לחשוב, אני יכול לחשוב, ואני לא מדבר לך על אסיה, ואני יכול באופן עקרוני לחשוב, גם נגיד, עברתי, אוקיי, אני מגשר גם, אוקיי? ועבדתי כמגשר בבית דין לעבודה, וראיתי שקורה, שבאים שני אנשים, ולשניהם צודקים, כל אחד רואה את הזווית שלו.
לרוב זאת המציאות.
לא, ולכן, אני לא, אני זה, אחר, אני חושב ששני הצדדים, יותר קל להגיד ששני הצדדים צודקים, אשר שצד אחד צודק.
אבל השאלה היא מאוד פשוטה, מה היה קורה אם מחר בבוקר הקיבוץ היה פותח את השער, לא לרכבים, היה פותח שער הולכי רגל, מה היה קורה? כמו שיש בדפנה.
לא, אני לא אומר שזה לא הפתרון. אני לא אומר שזה לא הפתרון.
אני לא אומר שזה לא הפתרון. מה ב-99% להערכתי היה קורה? כלום.
יכול להיות, אני מסכים. אבל לא אמרתי אחרת. אני רק אומר, אלון, אני חושב שהשיח...
לא, אבל מה שאמר בזה מאוד מעניין, כי...
לא, אני חושב שהשיח...
כי אני בעיני השיח האתי האמיתי, הוא להיות מסוגל להגיד, ואני יכול להגיד זה עכשיו, אני מבין את הכאב של ניר דוד, אני מבין את הקושי שלהם, אני מבין את הפוזיציה הרגשית שלהם, אני הייתי עושה הכל כדי להקל עליהם את זה, אבל יש פה צד אחד צודק בעיניי, אני לא יכול, אי אפשר להגיד, כולם צודקים...
אני חושבת שאם אני כן מזקקת את הדברים, הסכמנו כאן על העיקרון שהוא באמת... חופש אזרחי, שוויון ודמוקרטיה.
קבלת האחר.
וקבלה של האחר, וכן...
בלי להשתמש בביטוי אולי האחר, נמאס לנו האחר.
לא, אבל היכולת...
שוויון סוציאליזם ולאחוות המים.
נכון, נכון. אבל היכולת להגיד, אני מבין אותך, של כל צד, אני מבינה, אני רואה, אני מבינה איך הסתכלת על זה בילדות, אני מבינה איך הסתכלת על זה היום, אני מסוגלת להגיד, אני גם כן זכותי לבקר את האופן שבו הוצג האחר, וזה בגלל שזה נוגע בי.
אבל אני חושבת... לא, אבל הוא מבקש שתבין אותי.
שנייה, אבל הוא הבין, הוא התחיל בזה.
חברים, לפתוח את השערים. לפתוח את השערים, לא יקרה שום דבר.
אבל אתה אמרת, אמרת לפני רגע שהשערים פתוחים.
בשיחת קיבוץ פתחנו את השער.
בעיניי אסי לא מעניין, זה דיון שכאילו...
בשיחת קיבוץ פתחנו את השער.
בעיניי זה גם, זה באמת סיפור מאוד ספציפי, ואת אמרת בעצמך, אין גה, ודיברנו על זה, ובמקומות אחרים. אנחנו לא בעולם ש...
בסדר, ובמעגן מיכאל לא,
מעגן מיכאל
לא. מעגן מיכאל יש מקוד, אז
אני מציעה, זו קצתי לחברי ניר דוד, שאני מרגישה שהם...
רגע, אבל מעגן מיכאל כן פתחו להם.
אחים שלי לצורך העניין, כי בכל זאת שמוסניקים וכן הלאה, ומוסד והכל. חבר'ה, תנסו, פתחו את השער.
אבל זה כבר...
של ההולכי רגע לא יקרה שום דבר, באמת. אני...
משהו פעם, פותחים.
לא, אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, אמרתם משהו אחד רק על מעגלי שיח, זה מאוד חשוב, כי זה אחד הדברים הכי מסוכנים בעולם, מעגלי שיח. מעגלי שיח זה מה שקרה אחרי רצח רבין, זה דבר נורא והיום, זה האשליה שאנשים נחמדים, או שמדברים אחד עם השני, או שנחמדים אחד לשני, או אוכלים בקלאווה ביחד, או שותים קפה, או לא יודע מה הם עושים, יכולים לפתור סוגיה פוליטית בלי לשלם מחירים. השינוי של המצב הזה יעלה במחיר לניר דוד, זה ברור לי, ואני חושב
שאני ברמה עקרונית ממש לא מסכים איתך, כי תראה מה קורה בדרום אפריקה, תראה מה זה צדק מאחה, תראה מה זה לשבת להכיר בכאב של האחר.
מתי זה קרה? זה קרה אחרי שאני
שמועתי. תראה את מדינת ישראל נלחמת ב...
שיון האפרטהייד שילם מחיר, ואז היה את...
בוא נגיד לך מה זה, אני הייתי בהבנותיי גם צילמתי, וזה נכנס בסוף הסרט, כמה וכמה פגישות, לא משנה, שהיו בין לבין, בסדר? בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך מה אני השתנה בעמדה שלי, מה אני יכול כאלון להגיד שהשיח מאפשר, גם פה השיח, אני יכול להביא ביקורת וכו וכו, אבל עדיין אנחנו באותה קבוצה, נכון? אנחנו באותה משפחה של...
כן, אנחנו גם...
לא, בקבוצה, קבוצה הפוליטית הישראלית, הרחבה, לא משנה אפילו, אפילו אם כן ימין, זאת אומרת, זה כמעט לא משנה. אנחנו, יש לנו איזה, איזה חיים ביחד, אנחנו תקועים ביחד אחד עם השני, עם עוד כמה מיליוני אנשים, אבל אנחנו תקועים ביחד, נכון? אז זה בסדר.
אנחנו? כולה תקועים ביחד, אנחנו בכיף שלנו.
חיים בכיף ביחד.
פה
חיים בכיף.
לא, תשמע, אנחנו גם מראיינים, אז אנחנו מייצגים עמדה, אתה יודע.
הכל בסדר, אני לא מדבר עליכם. אני אומר, הדבר הזה של השיח, המעגלי שיח, הוא טוב רק אם יש באמת הכרה בזה, שאני יכול להגיד, אני מכיר בכאב שלך, ועדיין, הכעס שלי עליך והדרישה שלי ממך להשתנות, היא צריכה להתקבל. היא לא יכולה להישאר במין, אתה אמרת איך אתה מרגיש, אני אמרתי איך אני מרגיש.
אבל אלון, זה ברמת המנהיגות, וברמת המנהיגים שמסוגלים לשבת, לדבר ולהגיע להסכמות.
אין לנו את המנהיגים.
אין לנו את זה.
כבר הרבה מאוד שנים שאין לנו את המנהיגים האלה.
זה אפילו ברמה המקומית.
אז זה כל הזמן נשאר על חשבון, על מי ישיג, על מי זה. זה לא חייב.
נכון.
כאילו, יכול להיות מצב, יכול להיות, אני חושבת שיכול להיות מצב שזה לא כזה דמיוני, שאפשר לפתוח ולהגיע לאיזשהו מקום שהוא
בסדר. זה הרבה יותר פשוט מהמקומות שזה הגיע אליהם, כן? הרבה יותר פשוט, וגם בסופו של דבר, הדבר הכי יפה שיש לנו פה, הכי יפה, הכי, שבגללו אנחנו כאן, אני לפחות, שבגללו אני כאן, ויש לי, והייתי יכולה לצורך העניין לא להיות כאן, כן? כי הוא...
נחל אסי.
אני לא, לא, האנשים, והמגוון שלהם, והשוני שלהם, והחוכמה שלהם, ויש אנשים, האנשים בחברה הישראלית, היא חברה מגוונת ומורכבת ואתרוגנית ומלאת פאשן ואהבה למקום ולדבר הזה. ואני חושבת שזה דבר, שזה כלי, שזה כוח.
אני גם חושב שמה שקרה מאז השבעה באוקטובר, כן, קודם כל, אותי מפחיד שאתה אומר שלא הגענו, והפעם הבאה תהיה יותר קשה, אני לא יודע מה אתה מדמיין.
אני לא אומר את זה כוויצ'ל פינקינג.
לא, הוא נגע דוגמה על זרקה, שמתפתחים טעים כמוהו.
אני לא אומר את זה כוויצ'ל פינקינג, אני אומר...
חמאס?
לא, ברור לי, אתה אומר שאתה...
אם אני מנתח את המצב...
אתה מנתח את העתיד.
תראה, אני מסתכל על הפוליטיקה הישראלית.
לא אמרתי שזה דעה שלך, אמרתי שזה מפחיד אותי.
אני מסתכל על דוד לוי, ואני מסתכל על שלמה בן עמי, ואני רואה מה קרה להם, ואני רואה את הפוליטיקאים עכשיו, ואתה מבין שהתוצאה שאלה לא קיבלו, לא אלה בגלל שהם כן מזרחים, זה לא אפילו ברמה הזאת, אלה לא קיבלו את המקום החברתי, הפוליטי, שהיה צריכים לדעתי לקבל, יצר לנו מרחב פוליטי שהוא מאוד רעיל כרגע.
אני חושב שאנחנו כן יכולים להיות גם אופטימיים.
תמיד.
לא, באמת, במובן של זה שבכל אופן, אני חושב שמה ש... קודם כל, במדינת ישראל יש המון בעיות מאוד קשות, וגם קיומיות, כאילו ברמת הלחיות עולמות. ואני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר, ואחרי שבעה באוקטובר, אנחנו רואים שכן ירדו הרבה מחיצות בין חלקים בחברה הישראלית, גם בין קיבוצניקים לתושבים של העירות שליד. כן יש הבנה והסתכלות אחרת, וכן יש איזושהי שותפות גורל משותפת לצערנו הרבה פעמים, אבל חדשה, ואני חושב שכן אפשר בכל אופן להיות אופטימיים במובן הזה, וכן, וכן, וכן לעשות חיבורים במקומות האלה, וגם לגעת בפצעים האלה, ששוב פעם, אני חושב שפצעים יש בהרבה מקומות.
אבל עדיין, אתה יודע, הלוואי, מה שאתה אומר, אבל תראה את היחס של המדינה, כן, כגוף, לתושבי הקיבוצים, שהוא כמובן גרוע, כן, לא, נפגעי השבעה באוקטובר, ותראה מה קורה באופקים. כן, שיש שם שכונה שלמה שנטבחה ולא קיבלה מענה, נכון. ולא קיבלה טיפול, ולא קיבלה יחס, ועדיין לא מקבלת. אז אני אומרת, יכול להיות שגם התנועה הקיבוצית, למשל, אם היא רוצה, רואה את עצמה כחלק חשוב מהעתיד של המקום הזה, צריכה להגיד, רגע, חברים, אנחנו מתגייסים פה לפער הזה, הוא לא יכול להיות, חוסר השוויון הזה הוא לא הגיוני, אוקיי, לנו יש כוח, כי הקהילה עצמה היא דבר שנותן כוח, כן, ראינו את זה בטיפול של הקיבוצים המפונים, הקהילה עצמה והמנגנונים של הקהילה הם משהו שמאפשר איזשהו מצע סביר לחברים, חיבוק, לא יודעת איך לקרוא לזה. בואו ניקח את הכוח הזה, ונדאג גם לשכנים שלנו שהדבר הזה לא מתקיים אצלם, מסיבות כאלה ואחרות. להגיד כאילו נפתחנו וראינו וזה, לא, לא, יש פה...
לא, לא, אז קודם כל, שוב פעם, לא ניכנס לך לביקור הזה. שעברה
גנום והיא לא קיבלה את המענה.
שיחת קיבוץ מספר 20 הגיעה לסיומה.
נפגש בכפר החורש על הדשא.
אין החורש, אין
החורש. סליחה, אין החורש.
לא נתנו לסיים ברגע אופטימי, רוצה לסיים בהרמה אופטימית.
נכון, נכון, לגמרי. לא, אני חושב שכן יש נקודות. גם מה שאמרת, אני יכול להתייחס, ואני מסכים. דרך אגב, שישב פה ליאור שמחה, וישבו פה אנשים שעוסקים בזה, אנחנו שאלנו אותם בדיוק את השאלה הזאת. יש דאגה בתוך הקהילות הקיבוציות, אחת לשנייה וזה, אבל מה אם גם לדאוג לעזור לאחרים? וזה גם קורה, ויש הרבה חיבור בקריית גת בין תושבים, אנשים ממקומות שונים, ונקווה שזה באמת, שוב פעם, נקווה שזה יתחזק.
רק דברים טובים יקרו.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.